ליל הסדר שאנחנו כל כך מתכוננים לקראתו, כולו הוא בסך הכל שלוש שעות, ובשלוש שעות האלה צריכים להספיק את אחת המטרות הקדושות ביותר שיש לנו, וזה לספר בסיפור יציאת מצרים. סיפור יציאת מצרים הרי מרכיב את כל האמונה שלנו, כשהקדוש ברוך הוא מזכיר בתורה כל כך הרבה פעמים את מצוות זכר ליציאת מצרים, זכר ליציאת מצרים, מפני ששם הוא הראה את כוחו הגדול ואת ידו החזקה, שהוא שולט בטבע, שהוא משגיח השגחה פרטית, שהוא משלם שכר ועונש, שהוא משלם מידה כנגד מידה. הראה כהנה וכהנה את יסודות האמונה שלנו. דא אקא, ליל הסדר הוא כל כך קצר, ויש גם שולחן ערך, שולחן ערך גם צריכים להספיק, ועד חצות צריכים להספיק פה את האפיקוימון. לכן כשמתכוננים לליל הסדר אנחנו צריכים לקחת בחשבון מה יש לנו ומה אין לנו. אין לנו זמן להתעכב על פרטים שלא שייכים לסיפור יציאת מצרים, גם אם הם ממש ממש תורה. הרמב״ם מדבר על השערות בזקן של רבי אלעזר בן עזריה, מדוע הם נהיו לבנות, מה היה קודם, מה היה אחר כך. אין ספק שזה תורה. אנחנו יכולים להגיד וורטים ונחמדים, כמו למשל שהרשע צריכים לשבור את השיניים ואף אתה הכה את שיניו. אז אפשר לומר דבר מאוד נחמד, רשע בגימטריה 570, שיניו בגימטריה 366, זה פחות זה שווה 204, שווה צדיק. 204 זה צדיק, אז אם אתה מוריד לרשע את השיניים קיבלת צדיק. כן, זה מאוד יפה ואין ספק שזה נחמד, אבל לא זו המטרה של ליל הסדר. המטרה של ליל הסדר היא להעביר לילדים שלנו ולעצמנו את הניסים שהקדוש ברוך הוא עשה במצרים, את השיעבוד, את הגאולה, את הדברים האלה. ולכן אנחנו רוצים ללמוד את הפשט של ההגדה של פסח, לדעת מה כתוב בהגדה ומה אנחנו יכולים לנצל את הזמן בלילה הזה. כל שאר הדברים יפים לכל המועד או להמשך הלילה אחרי האפיקוימון, כשכולם יושנים כבר אפשר להמשיך לספר בסיפור יציאת מצרים עד הבוקר. תראו שהבאתי כאן בהגדה בעמוד י"ג את דברי תלמיד הדרך מיבולוג'י, מי שיש לו יכול להסתכל בפנים, דברי תלמיד הדרך מיבולוג'י מספר מנוחה ודושה חלק שני עמוד 94. ודע שאף אם תעסוק עמו כל הלילה בדברי חידודים בפירוש ההגדה או בפסוקי התורה, לא יצאת ידי חובתך אך ורק להסביר לו היטב מכל דבר עומק הנס וגבורת השם ויכולתו לשנות הטבע כרצונו ואהבתו לעמו ושומרו החסד לאוהביו לדורותם וכל הרחבת דברים וכיוצא בהם. והוא הדין לדבר עוד צדיק ורע לו, עכשיו זה טוב לו, מה שאנו מדולדלים בגלות, איך שהוא היטיב לנו באחריתנו. הדברים האלה שייכים לסיפור יציאת מצרים. שאר הדברים לא נותנים בזה ידי חובת סיפור יציאת מצרים. דבר שני, ולפני שאנחנו מתחילים, צריכים לדעת, אנשים מגיעים לליל הסדר לא מוכנים, ואז זה נראה כמו איזה גוש שצריכים לעבור את הדבר הזה. אומרים את ההגדה שם בהתחלה, אז כל אחד בהלך מהניה וזה מה נשתנה, כל ילד מביא מהגן ומהחדר את הפירושים שלו, ומה איזה מבזבזים על זה שעה שעתיים ואחר כך רצים את השאר בלי לדעת על מה מדברים פה בכלל. אז מבוא קצר להגדה. ההגדה מורכב, לא ההגדה אלא ליל הסדר, מורכב מארבעה חלקים. החלק הראשון זה קידוש, כמו בכל שבת וחג מקדשים על היין. אחר כך מתחיל חלק שני והוא ההגדה של פסח. יש מצווה לספר, ועשו לנו טובה חכמינו שכתבו לנו במיוחד הגדה, וזה החלק השני. החלק השלישי זה האכילה של מצווה. בזמן הבית אכלו קורבן פסח, בזמן שלנו אנחנו אוכלים על כל פנים את המצה דאורייתא, מרור דרבנן, מרוויחים כמה מצוות, מצוות אכילה וסעודת חג. החלק הרביעי זה החלק של ההלל. עכשיו, כל חלק וחלק מקבל כוס יין. קידוש, כוס יין. אגדה, גמרת את האגדה, כוס יין. אתה אוכל ברכת המזון, אחרי ברכת המזון, כוס יין. הלל, בסוף בעלל כוס יין, והנה לך עלי לסדר כל כך פשוט וקל. הועיל ואנחנו לא יודעים, ולא רק אנחנו אלא כבר כנראה לפני 2,000 שנה רוב האנשים לא ידעו איך לעשות את המצווה הזאת של סיפור יציאת מצרים, אז עשו לנו חז"ל טובה גדולה וחיברו לנו את האגדה של פסח. במשנה בדף קט"ז יש מחלוקת, במשנה כתוב מתחיל בגנות ומסיים בשבח. יש מחלוקת בין רב ושמואל מה הכוונה מתחיל בגנות ומסיים בשבח. מאן דאמר אחד סובר, שמואל סובר, עבדים היינו לפרעה, זה הגנות, ויוציאנו השם אלוקינו משם ביד חזקה ובזרוע נטויה, זה השבח. ורב סובר, בתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, זה הגנות, ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו, זה השבח. ולמעשה אנחנו נוקטים את שתי השיטות, שניהם מופיעים באגדה, גם עבדים היינו וגם בתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו. ועכשיו בואו נראה את גוף האגדה. אנחנו מתחילים בהלך מעניה, ידוע שיש כאן את הגרסה של כהלך מעניה, אבל הלך מעניה דיאכלו אבתנה בערה במצרים, כל דכפין ייתי ויכול, כל מצריך ייתי וימצא, חשת האח לשנה הבאה בערה די ישראל, השתה האח די לשנה הבאה בני חורים. הקטע הזה הוא הקטע היחיד בהגדה שנכתב בארמית, מכמה סיבות. א', הוא נכתב אחרי החורבן כשרוב העם דיבר בארמית. ב', כדי שידעו שהקטע הזה חובר אחר כך ולא בזמן הבית, לכן כתבו אותו בארמית. עכשיו יש כאן כמה דברים שצריכים ביהור. מה זאת אומרת כל דכפין ייתי ויכול, כל מי שרעב שיבוא ויוכל? אז מה אתה אומר את זה עכשיו? תגיד את זה בבית הכנסת, ואז לא עכשיו, לא בליל הסדר, שבועיים לפני ליל הסדר תודיע על הלוח מודעות של בית הכנסת שאתה מזמין כל מי שרעב שיבוא צריכה לאכול, ואתה תראה, יש פה מי שיבוא. חוכמה גדולה, אתה אומר את זה אחרי שאתה סוגר את הרב בריח חזק חזק, אתה בלדלת, וכשכולם כבר בפנים ויושבים ואף אחד בחוץ לא יכול לשמוע, אתה אומר מי שרעב שיבוא. זה לא חוכמה. אבל התשובה היא, יש כמה תשובות גם בזה. דבר ראשון, שתקנו את זה, באמת תקנו את זה להגיד בבית הכנסת, אבל אחר כך התרבו מי שידלומה עלי שניצלו את זה, ולכן הפכו את זה לתוך הבית. הבריס קירוב אומר שהכוונה, הרי יש הלכה במשנה, ערבי פסחים סמוך למנחה לא יאכל אדם. יש מצווה מיוחדת בערב הפסח לא לאכול, אומר רש"י, למה? כדי שיאכל מצה של מצווה לתיאבון. האדם שירעיב את עצמו בערב הפסח מוזמן עכשיו לבוא לשולחן לאכול. כל דכפין ייתי ויכול, כל דצריך ייתי ויפסח, מה פתאום? פסח נאכל רק למנויו. אנחנו קוראים את זה כבר בליל הסדר, זה אחרי השחיטה כבר. איך אפשר להגיד כל מצריך ייתי ויפסח? התשובה היא הנה חינמי, כשהיה קורבן פסח באמת אי אפשר היה להגיד את זה, אבל את זה הרי תקנו אחרי קורבן הבית, ואחרי קורבן הבית כבר לא היה קורבן פסח, רק זכר. זכר אפשר להזמין גם עכשיו, ואם אפשר עכשיו להזמין, לכן אנחנו אומרים השתה הכה, אבל שנה הבאה בערה בישראל, השתה ארדי לשנה הבאה בזי חורים. אומרים לאותו אדם, תדע לך, מזמינים אותך עכשיו בקורבן פסח, זה מפני שאנחנו נמצאים עכשיו בגלות, אפשר להזמין אותך גם עכשיו, אבל שנה הבאה בעזרת השם יהיה בניין הבית, אולי עוד השנה בעזרת השם אי אפשר כבר יהיה להזמין אותך. השתה ארדי בשנה הבאה בני חורים בערה די ישראל, לא נוכל להזמין אותך לקורבן הפסח. ואז מוזגים כוס שנייה, וכאן הבן שואל, מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? כלומר, ברגע שהבן רואה שמוזגים כוס שנייה, הוא אומר, סליחה אבא, מה קרה? עוד לא אכלנו. מה, אתה כבר הולך לברך? לעשות קידוש פעם שנייה? מה קורה כאן? כך לשון המשנה, מוזגים כוס שנייה, וכאן הבן שואל, מה נשתנה? אבל אז בעצם השאלה הייתה צריכה להיות, מה נשתנה שעושים פעם שנייה קידוש? אבל בסוף מה הילד שואל? מה נשתנה הלילה הזה שמטבילים שתי פעמים? הוא בכלל לא ראה את הטיבול, הוא כבר שואל על זה. היה לנו טיבול רק פעם אחת כרפס, איך הוא כבר שואל שאלות על זה? התשובה היא שהשאלות של הבן החכם הנה חינם יישאלו כמו שצריך. הבן החכם כשהוא רואה את אבא מגיע, אלה שנוהגים ללכת עם קיקל בליל הסדר, אבא מה קרה קיקל? אבא מה זה הירקות על השולחן? מה זה החסות האלה? תפוחי אדמה? מה קרה כאן היום? מה מרור עושה על השולחן? הוא ישאל שאלות, זה ברור שכל אחד ישאל שאלות, הילד שאינם בראשו, הבן החכם ודאי שישאל שאלות. הבעיה היא הבן שאינו יודע לשאול, הוא הרי עומד שם כמו איזה תומה, לא יודע כלום. עשה לו טובה בעל ההגדה וסידר לו ארבע שאלות, ארבע קושיות שגם הוא ידע לשאול. למה? הועיל וליל הסדר חייב להיות מורכב משאלה ותשובה. מוריי ורבותיי, מה השאלות שהתנא תיקן לבן שאינו יודע לשאול? מה משתנה הלילה הזה מכל הלילות, שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה, הלילה הזה כולו מצה? זו שאלה שכל אחד מבין אותה. שאלה השנייה, אנו אוכלים שאר ירקות, הלילה הזה כולו מרור, או בעצם לא כולו אלא מרור, שבכל הלילות אנו מטבילים, אין לנו מטבילים אפילו פעם אחת, הלילה הזה שתי פעמים, קרפת ו... איפה תהיה הפעם השנייה? במרור. והשאלה הרביעית, שבכל הלילות אנו אוכלים בין יושבין ובין מסובין, הלילה הזה כולנו מסובין. השאלה הזאת של הלילה הזה כולנו מסובין במשנה לא מופיעה. במשנה מופיעה שאלה אחרת, הלילה הזה כולו צלי, אנו אוכלים בין בין מבושל ובין צלי, הלילה הזה כולו צלי. ואצלנו ישינו את השאלה משתי סיבות. סיבה אחת, שבזמננו באמת אסור לאכול צלי בליל הסדר, כיוון שאין לנו קורבן פסח. בזמנם היה אסור לאכול מבושל אלא רק צלי, אז היה מה לשאול, אבל בזמננו אי אפשר לשאול את השאלה הזאת. דבר נוסף, בזמנם לשבת מסובין זה היה דבר נורמלי. הגמרא במסכת ברכות מדברת איך עושים את הסיבה, זה עם הרגליים בראשו של השני, דבר היה פשוט ככה שאוכלים, היו יושבים על הרצפה ואוכלים בהסיבה. אז מה היה הבן שואל, מה קרה הלילה הזה? כי תמיד היו מסיבים. הלילה אצלנו אבל, אנחנו התרגלנו להיות אינטליגנטים, יושבים ליד השולחן כמו איזה ככה, ואנחנו ככה מתורבתים היום, לא יכולים לשבת בהסיבה. פתאום עושים ככה, עושים עקום, אז הבן שואל, אבא, מה קרה? אז זה באמת הסיבה שהתנא שינה את השאלה. ואנחנו עוברים לתשובה של האבא. עבדים היינו לפרעה במצרים. מוריי ורבותיי, נקרא קודם את הקטע. עבדים היינו לפרעה במצרים, ויוציאנו השם אלוקינו משם ביד חזקה ובזרוע נטויה. לזכור בבקשה שזה כמובן הולך לפי מי זה הולך? זה הולך לפי שמואל, שסובר שמתחיל בגנות ומסיים בשבח. זה הולך על העבדים היינו, זה הגנות, ומסיים בשבח, ויוציאנו השם אלוקינו משם. איך זה עובד העסק הזה? עבדים היינו לפרעה במצרים, וצריכים להדגיש כאן את השעבוד הנורא. אם היינו עבדים רק לפרעה, אבל באמריקה, מדינה חופשית, היה מספיק נזק בזה. אם היינו עבדים במצרים, לאדם רך, גם היה נורא והיום. עבדים היינו לפרעה במצרים, לא היה שייך בכלל לצאת משם. אבל הקדוש ברוך הוא, ויוציאנו השם אלוקינו משם ביד חזקה ובזרוע נטויה. עכשיו, יש כאן עוד חסד של הקדוש ברוך הוא, וזה מדגיש רבינו יעקב מליסה והאגדה שלו מעשה ניסים. יש כאן חסד גדול של הקדוש ברוך הוא, יכל להוציא אותנו משם על כנפי נשרים בשקט, אף אחד לא ידע, באמצע הלילה נסתלק ונלך לאן שאנחנו רוצים. אלא שהקדוש ברוך הוא עשה איתנו חסד גדול ועשה את זה בפרסום. ומה קרה בזה? על ידי זה הקדוש ברוך הוא שם בפה של משה רבינו טענה שיכולה להוציא אותנו מהבוץ של מעשה העגל. עשו מעשה העגל, הקדוש ברוך הוא אמר למשה, אני הולך להשמיד אותם. אמר לו משה רבינו, למה יאמרו מצרים לאמור ברעה הוציאם להרוג אותם בערים? כל הטענה הזאת מתבססת על חילול השם, והחילול השם נוצר בגלל הרעש הגדול שהיה בעולם ביציאת מצרים. אם הקדוש ברוך היה מוציא אותנו משם בשקט, לא הייתה הטענה. אם כן, יש כאן עוד חסד של הקדוש ברוך הוא, ויוציאנו השם אלוקינו משם, לא סתם שהוציא אותנו, אלא ביד חזקה ובזרוע נטויה. ואילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, הרי אנו בנינו ובני בנינו משועבדים היינו לפרעה במצרים, ואפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו כנים, כולנו יודעים את התורה, מצווה עלינו לספר ביציאת מצרים, וכל המרבה לספר ביציאת מצרים הרי זה משובח. תראו רבו ישראל, הקטע הזה מורכב מארבעה חלקים. א', עבדים היינו ויוציאנו השם, זה קטע ראשון. קטע שני, אילו לא הוציא אותנו הקדוש ברוך הוא, הרי היינו משועבדים עד היום. קטע שלישי, אפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, מצווה עלינו לספר. קטע רביעי, כל המרבה לספר הרי זה משובח. למה ארבעה קטעים האלה? שמעתי היום מהרב יאיר ישראל, הוא אמר דבר נפלא כאן. הוא אומר, תראה, כדי לספר ביציאת מצרים אני אמור להרגיש כאילו אני הייתי משועבד. תראו רבו ישראל, אנחנו צריכים להרגיש, חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. איך אני אמור להרגיש שאני בתשין סמך, יליד שנת תשין, אני יצאתי ממצרים לפני 3,000 שנה? איך אני ארגיש דבר כזה? 3,500 שנה? דבר שני, בשביל מה כל המרבה לספר הרי זה משובח? מה יצא מזה? אז תראו, אם בא אליי מישהו וספר לי, אתה יודע, אתה סבא שלך היה במחנות, אה? בטח, בטח. אני, שמע, כשהוא יצא למחנות, אני עזרתי לו להגיע לארץ. יפה מאוד, אני אשלח לו פרחים, ואני אשלח לו מכתב יפה תודה רבה, וזה הכל. אבל זה אחרת לגמרי, אם ההוא יבוא לספר לי, תדע לך, כשאני הצלתי את סבא שלך, הוא היה בחור. אני עזרתי לו. אני הצלתי אותו ממוות לחיים. עכשיו זה סיפור שונה לגמרי, כאן כבר לא מספיק פרחים לשבת. למה? בגלל שאם לא שהוא היה עוזר, אז גם אני לא הייתי היום בעולם. סבא שלי היה אז בחור. זה עניין אחר לגמרי. אז קודם כל אנחנו צריכים לדעת שהעבדים היינו לפרעו, ואילו לא הוציא אותם מהשם, אז גם אנחנו היינו משועבדים. לכן עבדים היינו לפרעו, ויוציאנו השם אלוקינו משם, יד חזקה ובזרוע נטויה. וכדי להרגיש את זה, אני אומר, אילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא, הרי אנו ובנינו בני בנינו משועבדים היינו לפרעו במצרים. עכשיו נוסיף עוד דבר. מה ההבדל בין ידיעה שאני רוצה לספר לך ואתה לא יודע אותה, לבין חוויה משותפת שעברנו ביחד ואנחנו רוצים לחוות אותה מחדש? היינו ביחד בישיבה, בישיבה קטנה, והיה לנו שם איזה חוויה ככה רצינית, נפגשים אחרי 20 שנה, אני אומר, אתה זוכר מה שהיה אז? מה ההבדל בין הידיעה שאני מעביר בשביל ידיעה לבין ידיעה שאני רוצה לדבר עליה בתור העברת, להזכיר חוויה שעברנו ביחד? יש שני הבדלים בזה. דבר ראשון, ידיעה שאתה לא יודע אותה, ככל שאני מלמד יותר טוב אני אעביר אותה יותר בקיצור. מורה טוב יודע להעביר חומר בקיצור ואז זה מובן הרבה יותר. לעומת זה, חוויה שאני רוצה לדבר איתך על החוויה שעברנו ביחד, אתה זוכר? כל פרט חי מחדש וזה מזכיר לנו, ואנחנו שנינו נהנים מכל מילה, וככל שאנחנו מעריכים יותר לספר את זה, זה מראה שהחוויה הייתה יותר שורשית, היא יותר השפיעה עלינו, ואנחנו מנסים לזכר בעוד פרט ובעוד פרט, וכל פרט נהנים ממנו מחדש. עוד דבר, ידיעה שאני לא חוויתי אותה וגם אתה לא, אני רק רוצה לספר לך עליה, אז אני יכול לספר לך אותה, אבל אם אתה יודע אותה, אין לי מה לחדש לך. אין לי מה לחדש לך. אני אספר לך עכשיו שברק נפגש עם קלינטון, לא מעניין, אני כבר שמעתי את זה, שנינו קראנו את זה בעיתון, עזוב אותי מזה. אבל חוויה שעברנו ביחד אנחנו רוצים לדבר עליה, אז גם אם אתה יודע ואני יודע, אז ודאי ששנינו יודעים, כי הרי על זה אנחנו מדברים, על החוויה שעברנו ביחד. אבל פיכן יש מקום לדבר על זה. זה אומר כאן בעל הגודל, הרי אנו בנינו בני בנינו שעבדים היינו לפרעה במצרים, ולכן זה חוויה שאנחנו עברנו ביחד. כאן לא מדובר על ידיעה אינפורמטיבית, אני לא מעביר לך אינפורמציה עכשיו, אנחנו עכשיו מדברים על חוויה שעברנו ביחד. לכן אפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו זקנים, ואנחנו יודעים את התורה כולה ואנחנו זוכרים את זה, אבל מצווה עלינו לספר ביציאת מצרים, כי מדובר לא על סיפור שאני לא ידעתי קודם, אלא על חוויה שאני רוצה לחוות אותה מחדש. ולכן, כיוון שמדובר על חוויה ולא על ידיעה אינפורמטיבית, לכן כל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח באמת. ופה שמסביר המגיד מדובדה בעניין זה את המשל הנפלא שלו על האונייה שנשאה מלאה אנשים וכמעט עמדה לטבוע, וברגע האחרון האונייה המשיכה לשוט, והם הגיעו לחוף, עשו סעודת הודיה. יש שם אחד שהוא כולו שבור ורצוץ, מפני שהוא בעצם נוסע מאנגליה לאוסטרליה בתור עבד נרצע. אז מה כבר יש לו הבדל אם הוא נסע או שהוא טבע או שהוא לא טבע? אין לו מזה שום דבר. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, רוטשילד נוסע באונייה הזאת. רוטשילד, הוא הרי יספר לך את זה בפרוטרות פרטי פרטים 100 פעם, גם אם שמעת הוא יספר לך את זה עוד פעם. למה? הוא מרגיש שמה? היה לו מה להפסיד והוא ניצל, וזה פשוט, זה היה משהו, זה היה הדבר הזה. כל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח, זה מראה שהוא משובח, לא המצווה שלו משובחת, אלא הוא משובח, זה מראה שהוא באמת מרגיש שהוא בעצמו עבר את החוויה של היציאה ממצרים. יש לנו כאן תוספות כאלה, אילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, נו אז מה? היינו משועבדים, ומה אנחנו היום? גם עכשיו משועבדים, אז מה כבר ההבדל? ואם תגידו היום אנחנו לא משועבדים, נו, מה עשו היהודים שהיו צריכים לקרוא את זה אצל היטלר? במחנות? אז מה הם אמרו? אילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, הרי אנו בנינו ונינו משועבדים היינו לפרעה. עכשיו ברוך השם לא משועבדים לאף אחד, אתה לא משועבד, איפה אתה נמצא? התשובה היא בהמשך, הרי אנו בנינו ובני בנינו משועבדים היינו לפרעה, לא עבדים אלא משועבדים. מה ההבדל בין שיעבוד לעבדות? כשהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, לא הייתה הכוונה להוציא אותנו מעבדות לחירות. אנחנו בשום אופן לא יצאנו מעבדות לחירות, אנחנו היינו עבדים ונשארנו עבדים, רק שקודם היינו עבדים של פרעה ועכשיו נהיינו עבדים של הקדוש ברוך הוא. אנחנו לא יצאנו לחופש, יצאנו לעבדות, לעבדות של הקדוש ברוך הוא. אז מה כבר היציאה? היציאה היא יציאה רוחנית. היינו משועבדים לאדם, היינו משועבדים לתאוות, יצאנו ממצרים, נהיינו בני חורין בנפש, וחוץ מזה עוד אחר כך קיבלנו תורה, והתורה באמת עושה אותנו בני חורין לתמיד. אם כן, אנחנו מרוויחים בכל מקרה ובכל מצב מהיציאה ממצרים. יש לנו כבר תורה, יצאנו ונהיינו בני חורין בנפש, יצאנו ונהיינו בני חורין. למשל, קחו את הקושים. הקושים השתחררו לפני 200 שנה ומאז הם משוחררים, הם לא עבדים יותר. אבל כשאתה רואה קושי, אתה רואה מולך עבד, מה לעשות? לא יעזור כלום. לעומתם היהודים 2000 שנה נמצאים בגלות, ובכל מקום הם מנהלים את העולם. למה? כי היהודים זה עם של בני חורין. קדוש ברוך הוא הוציא אותנו מעבדות לחירות. החירות היא חירות רוחנית, לא חירות של עבדות. עבדים נשארנו, אבל אנחנו כבר לא משועבדים. לכן הוא אומר, אילו לא הוציא אותנו הקדוש ברוך הוא ממצרים, הרי אנו בנינו בני בנינו משועבדים היינו לפרעה. משועבדים ולא עבדים. ואנחנו הופכים למעשה ברבי אליעזר ורבי יהושע ורבי אלעזר בן עזריה. מה פירוש מעשה? בשביל מה המעשה הזה? מה זה עכשיו ספר סיפורים פה? התשובה היא לא. הקשר בין המעשה הזה לקטע הקודם הוא בזה שאמרנו שאפילו כולנו חכמים, כולנו נבוניים, בכל זאת מצווה עלינו לספר, וכל המרבה לספר הרי זה משובח. הנה מעשה, ורבי אליעזר ורבי יהושע ורבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא ורבי טרפון, שהיו מסובים בבני ברק, היו מספרים יציאת מצרים כל אותו הלילה. למה הם מספרים? הרי הם יודעים. אם הם לא ידעו, אז מי ידע? ודאי שהם ידעו. הנה לך ראיה שאפילו כולנו חכמים, מצווה עלינו לספר ביציאת מצרים. לכן הביאו את המעשה הזה כאן. אפשר להוסיף כאן עוד קנייץ' קטן, מה שאומר הרב אחידו. רבי אליעזר היה כהן, רבי יהושע היה לוי, רבי אלעזר בן עזריה היה כהן, ורבי עקיבא היה בן גרים, ורבי טרפון היה כהן. וכידוע שלא הכהנים ולא הלוויים עבדו במצרים, בטח רבי עקיבא שהיה בן גרים אבותיו גם לא עבדו במצרים, ואף על פי כן הם סיפרו כל הלילה ביציאת מצרים. הנה לך, לא רק שכולנו חכמים, כולנו נבונים, מצווה עלינו לספר, אלא אפילו אלו שלא עבדו במצרים, גם עליהם מצווה לספר ביציאת מצרים כל אותו הלילה. אומר רבי אלעזר בן עזריה, הרי אני כיוון 70 שנה ולא זכיתי להשתעמל ביציאת מצרים בלילות, עד שדרשה בן זומה שנאמר, למען תזכור את יום צריכה לארץ מצרים כל ימי חייך, ימי חייך הימים כל ימי חייך הלילות, וחכמים אומרים ימי חייך העולם הזה כל ימי חייך להביא לימות המשיח. מה זה עושה כאן? על מה המחלוקת בין רבי אלעזר בן עזריה לחכמים? על הזכרת יציאת מצרים בלילות כל השנה. אז מה זה נכנס להגדה? יש מישהו שחושב, מישהו שסובר, שבליל הסדר אין מצווה לספר ביציאת מצרים? הרי על זה אין מחלוקת, הרי כתוב מפורש את זה, והגעת לבנך ביום ההוא. אז מה השאלה כאן בכלל? בשביל מה הביאו את המשנה הזאת? שני תירוצים נאמרו בזה. תירוץ אחד של רבי ינקב קמינצקי, הוא אומר, הרי כתוב שלעתיד לבוא לא יאמר עוד חי השם, מי שרוצה יכול לראות זה בעמוד מ"ג, הפסוק הזה מצוטט, הנביא אומר, הנה ימים באים נאום השם, ולא יאמר עוד חי השם אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים, כי אם חי השם אשר העלה את בני ישראל מארץ צפון ומכל הארצות, כלומר הגאולה העתידה תאפיל על יציאת מצרים. אף על פי כן אומרים חכמים, ימי חייך העולם הזה, כל ימי חייך להביא לימות המשיח, גאולת מצרים בכל זאת תסופר גם בימות המשיח, למרות שיהיו ניסים יותר גדולים. אז לכן הביאו את הקטע הזה להראות לך את הגדלות של יציאת מצרים. תירוץ נוסף אומר רבינו יעקב מליסה בהגדת מעשה ניסים, שהקטע הזה הובא כאן, המשנה הזאת הובאה כאן מפני שאם יש מצווה כל לילה לספר ביציאת מצרים, להזכיר יציאת מצרים, אז אם כן מה כבר המצווה בליל הסדר? אני יכול לקרוא לבן שלי להגיד לו, שמע רביבי, אנחנו היינו משועבדים במצרים והשם הוציא אותנו משם, לילה טוב. נו, אני הזכרתי יציאת מצרים. אומר לך בעל ההגדה, לא, כל השנה יש מצווה להזכיר. עכשיו המצווה היא לא להזכיר, אם יש מצווה מיוחדת בליל הסדר, על כל חוק שהמצווה היא לספר, ולספר באריכות, לא רק להזכיר. לכן הביאו את המשנה הזאת כאן, וכאן אנחנו ממשיכים הלאה. ברוך המקום, ברוך הוא, ברוך שנתן תורה לעמו ישראל, ברוך הוא, כנגד ארבעה בנים דיברה תורה. מילא כנגד ארבעה בנים דיברה תורה, אז מיד נסביר שהכוונה שמצאנו ארבעה פסוקים בתורה שמדברים מה יהיה כאשר הילדים שלך ישאלו אותך לגבי יציאת מצרים, ואתה תענה להם כך וכך. מי שיש לו את ההגדה, הבאנו את ארבעת הפסוקים. יש ארבעה פסוקים בתורה, תסתכלו בתוך המסגרת מי שיש לו. יש ארבעה פסוקים בתורה שכתובה בהם שאלה. דרשו חז"ל, כל אחד מהפסוקים, לפי סגנון השאלות, שאנו עומדים להישאל על ידי ארבעה סוגי הבנים. א', והיה כי יאמרו עליכם בניכם, מה העבודה הזאת לכם? ואמרתם, זבח פסח הוא להשם. זה פסוק אחד. ולמדו רבותינו שהכוונה כאן לבן הרשע, ועוד נדבר למה החליטו שזה הבן הרשע. הפסוק השני הוא, והיגדת לבנך ביום ההוא לאמור. למה כתוב כאן והיגדת ולא כתוב מה הוא ישאל? התשובה היא שמדובר על זה שאינו יודע לשאול, אז הוא לא שואל, אז צריכים להגיד לו. ג', והיה כי ישאלך בנך מחר לאמור, מה זאת? ואמרת אליו, וכל זה כי אז הוציאנו השם ממצרים. למה הוא שואל מה זאת? דבר, תגיד מה אתה רואה. התשובה היא הוא תם, הוא לא יודע מה שהוא רואה, הוא רק שואל מה זאת, אז זה התם. תגיד לו ככה וככה. הבן הרביעי, כי שלחה בנך מחר לאמור מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוקינו אתכם, ואמרת לבנך עבדים היינו לפרעה במצרים ויוציאנו השם אלוקינו משם וכו'. זה הבן החכם. עכשיו תראו רבו ישראל, אז אלה ארבעת הבנים, וכנגד ארבעה בנים דיברה תורה, אני מבין, אבל מה זה ההקדמה הזאת של בעל ההגודה, ברוך המקום ברוך הוא, ברוך שנתן תורה לעמו ישראל ברוך הוא? מה זה הדבר הזה כאן? מה זה בא להגיד? התשובה היא, אנחנו הולכים לדבר על ארבעה פסוקים שכתובים בתורה. יש תורה? אז תגיד תודה. אתה הולך לדבר על התורה שיש ארבעה פסוקים בתורה, נכון? כנגד ארבעה בנים דיברה תורה, יש תורה? תגיד תודה. לכן קודם כל אומרים ברוך המקום ברוך הוא, ברוך שנתן תורה לעמו ישראל ברוך הוא. ועכשיו שאמרתי תודה על זה שיש תורה, אני יכול לספר מה כתוב בתורה. כנגד ארבעה בנים דיברה תורה, אחד חכם ואחד רשע ואחד תם ואחד שאינו יודע לשאול. חכם מה הוא אומר? חכם מה הוא אומר? נו, מה הוא אומר? מה הוא אומר? את הפסוק הרביעי שלנו, כי שלחה בנך מחר לאמור מה העדות והחוקים המשפטים. חכם מה הוא אומר? מה העדות והחוקים המשפטים אשר ציווה השם אלוקינו אתכם, ואף אתה אמור לו, כי הלכות הפסח אין מפטירין אחר הפסח אפי קומן. השאלה היא רק, אם כבר הוא שואל שאלה והתורה אומרת לי מה לענות לו, אז למה בעל ההגודל מכניס לי מילים אחרות לפה? למה בעל ההגודל לא אומרת מה שהתורה אמרה להגיד? הרי התורה צוותה ואמרה, מה התורה אמרה? ואמרת לבנך, עבדים היינו לפרעה במצרים ויוציאנו השם אלוקינו משם. בא בעל ההגודל אומר לו, תגיד לו הלכות הפסח אפי קומן, תגיד לו. למה לא להגיד לו מה שהתורה אמרה? אומר המלבין, בוודאי שתגיד לו מה שהתורה אמרה, אלא שתוסיף לו את כל הלכות הפסח, אז אין מפתירין אחר הפסח התיקומן. אבל זה ברור שמה שהתורה אמרה בוודאי תגיד לו עבדים היינו, אז תוסיף לו מעבר לזה גם עד את הלכות הפסח, עד אין מפתירין אחר הפסח התיקומן. רשע, מה הוא אומר? מה העבודה הזאת לכם, לכם ולא לא? ולפי שהוציא את עצמו מן הכלל כפר בעיקר, ואף אתה עקה את שינה ואמור לו, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים, לי ולא לא, אילו היה שם לא היה נגאל. מי אמר לחז"ל שזה הפסוק שמדבר הרשע? התשובה היא, מפני שהרשע כתוב כי יאמרו עליכם בניכם. קודם כל הוא אומר, הוא לא בא לשאול, הוא לא בא לקבל תשובה, הוא אומר כי יאמרו עליכם בניכם. כל הבנים האחרים שואלים, והגדת לבנך, טוב, זה בלי שאלה. והיה כי ישאלך בנך מחר לימור מה זאת, כי ישאלך בנך לימור מה העדות והחוקים. הם שואלים, הם רוצים תשובה. הבן הרשע הוא היחיד שהוא רק אומר, יש לו מה להגיד, הוא לא מחפש תשובות, הוא רק רצה להגיד מה שיש לו. דבר אחד. דבר שני, אומר רב רובין קרנשטיין, היחיד שכתוב עליו בלשון רבים כי יאמרו עליכם בניכם, השאר זה והגדת לבנך, כי ישאלך בנך, כי ישאלך בנך מחר לימור מה זאת. הוא בא רק באופן יחיד, כי היא שלחה. אצלו זה היחיד שכתוב ברבים, והיה כי יאמרו עליכם בניכם. הוא בא עם כל החבר'ה, הוא בא, למה הוא בא עם כל החבר'ה? עם התקשורת הוא מגיע. למה? כי הוא לא רוצה לעמוד חזיתית, הוא מפחד שעוד שכנע אותו, לכן הוא בא יחד עם כולם לעשות קצת ליצונס וללכת הבית, הוא לא מחפש תשובות. לכן דרשו חז"ל שזה הפסוק של הרשע. עוד דבר, גיסי אמר לי שאפשר לומר שהחכם בא, הוא רואה מה עושים, אז שואל, תגידו, מה העדות והחוקים והמשפטים? תסבירו לי. הרשע, מה העבודה הזאת לכם? הוא רואה פה רק עבודות, הוא רואה פרך, הוא רואה, מה אתה, למה אתם עובדים כל כך קשה? למה אחרים רואים כאן עדות, חוקים, משפטים? זה היה זה בין הבן הרשע לבין החכם. מה העבודה הזאת לכם? אז זה לכם ולא לא. לפי שעושים את עצמו מן הכלל כפר בעיקר, והשאלה כמובן מפורסמת. תודה. השאלה מפורסמת, מה זאת אומרת שהוא אמר לכם? גם החכם אמר לכם, אתכם הוא אמר. התשובה היא, הוא לכל הפחות הזכיר שם שמיים, והרשע לא מזכיר שם שמיים. ולפי שהוציא את עצמו מן הכלל כפר בעיקר, ואף אתה עקה את שינה ואמור לו, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים, לי ולא לו. למה לא כתוב לי ולא לך? התשובה היא, הרשע הזה, איתו אי אפשר לדבר, ולא, אנחנו לא מחפשים לענות תשובות. לא, הוא לא שומע מה שמדברים איתו. הבעיה שלנו היא שהילדים הטהורים שלנו כבר שמעו את השאלות שלו, ולילדים שלנו אנחנו צריכים לענות תשובות, שהם ידעו שהוא לא איזה פילוסוף שיודע להקשות קושיות שאין עליהם תשובות. יש לנו תשובות לכל השאלות, רק איתו אני לא מדבר. רק לילדים שלי אני אומר, לי ולא לא, אילו הוא היה שם לא היה נגאל. תם מה הוא אומר מה זאת, ואמרת אליו בכל זקי הזאת יענו השם ממצרים מבית עבדים, כמו שהתורה מועד להגיד לו, ושאינו יודע לשאול את צח לו, את צח לו. למה את? אומר המערשו בסויתו חף א', כתוב הפסוק, כל תאמר לבית יעקב ותגד לבני ישראל, כל תאמר לבית יעקב, כל תאמר לבית יעקב ותגד לבני ישראל. מי זה בית יעקב? נשים. תגד לבני ישראל, הגברים. מה זה פה, ליידיס פרס? אצלנו אין ליידיס פרס. מנוח הלך אחרי אשתו, עשו ממנו עם הארץ, חזל. מנוח עם הארץ היה, שהלך אחרי אשתו. אצלנו אין דבר כזה. אז למה כאן כתוב, כל תאמר קודם לבית יעקב, ותגד לבני ישראל אחר כך? אומר המערשו, לא תגיד אחר כך לבני ישראל, אלא תגיד את זה לנשים, כל תאמר לבית יעקב, שהם תגדנה לבני ישראל. הם אנשים שנמצאות כל הזמן בבית, עיקר חובת החינוך עליהם. כל תאמר לבית יעקב שהם תגדנה לבני ישראל, לבני הכוונה לקטנים שנמצאים בבית. אם כן, מצוין, עד תח לו, הכוונה האמא. מי מחנך בבית? האמא היא זאת שמוסרת את החינוך. שנאמר, והגדת לבנך ביום ההוא לאמור, ועבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. עכשיו שואל הבעל הגודל, יכול מראש חודש? מה יכול מראש חודש? מה יכול מראש חודש? יכול שצריכים להתחיל להגיד לו כבר מראש חודש, למה שאני אחשוב שמראש חודש? וחוץ מזה, מה פתאום הוא נזכר בזה פה? התשובה היא, הועיל ובעל האגודה עכשיו למד את הפסוק והגדת לבנך ביום ההוא לאמו. אז כתוב כאן והגדת לבנך ביום ההוא, בא בעל האגודה ושואל, אולי יכול מראש חודש? אולי נתחיל מראש חודש ניסן? תלמוד לומר ביום ההוא, אי ביום ההוא יכול מבעוד יום. תלמוד לומר לא, בעבור זה, בעבור זה לא אמרתי, אלא בשעה שיש מצה ומרור מונחים לפניך. ככה, יש כאן שאלה שאולי אתם יודעים תשובה אליה. כתוב כאן, יש מצה ומרור מונחים לפניך. מצה ומרור? מה עם הפסח? בשעה שפסח מצה ומרור מונחים לפניך, מה פירוש מצה ומרור? אומר הצלח, אני זה ביהודה, אומר כאן בא בעל האגדה ורצה להגיד לנו את אותו יסוד שלמדנו מקודם. אל תחשוב שיציאת מצרים עזרה לנו, נועדה רק לזמן שהיינו בארץ ישראל עם בית המקדש. אל תחשוב שרק כשיש קורבן פסח אז זה הזמן לסדר ביציאת מצרים, אבל כשאנחנו בגלות אז מה יש לנו מזה? לא, גם בשעה שרק מצה ומרור מונחים לפניך ואנחנו בגלות, גם אז יש מקום ויש מצווה וחובה לספר ביציאת מצרים. כי יציאת מצרים לא עשתה אותנו, לא הוציאה אותנו מעבדות לחירות, אלא מעבדות לעבדות השם. אבל פי כן, הגדלות של יציאת מצרים שעשתה אותנו בני חורין מבחינה רוחנית, אנחנו בני חורין מבחינה רוחנית, קיבלנו תורה, יש לנו את התורה, אז אנחנו כבר בני חורין. אנחנו לא משועבדים לבני אדם, אנחנו משועבדים רק לקודש ברוך הוא. לכן בא בעל הגודל ואומר, אפילו בשעה שיש רק מצר ומרור, אבל פי כן, זה הזמן לספר ביציאת מצרים. ועכשיו הולכים ללמוד את רב. כמו שהסברנו מקודם, מתחיל בגנות ומסיים בשבח, אז שמואל למד שהגנות ושבח זה עבדים היינו ועכשיו הוציאנו, אבל עכשיו אנחנו הולכים ללמוד לפי רב. מה? מתחילה עובדי עבודה זרה לעבודנו, ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו. בשביל מה צריכים לספר את מה שהיה בגנות? אז אמר רב שמואל מוולבה, אולי לפני שנמשיך נחזור שנייה אחורה ליכול מראש חודש, כדאי לקרוא בפנים. יש כאן ציטוט מהספר מנוחה וקדושה מתלמיד של הגר"א מוולוז'ין. הוא אומר ככה, ביור נוסף הוא רב הספר מנוחה וקדושה חלק שני עמוד 94, וזה לשונו: ודע שמי שברא אותנו ואת יצרנו הרע יודע שבשעה שמצה ומרור מונחים לפניך, אז מועיל מעשה השרשת יראת שמיים בבנו ולא בעת אחר. אם כן ישים כל אחד אל ליבו את הלילה הזה לא לבזבז עד שמתיישבים, ועד ש בקושי נשאר זמן למשהו. זה הלילה שבו מועיל מעשה השרשת יראת שמיים לבנו, לא לדבר סתם דברים בליל הסדר, לדבר דברים שמועילים ליראת שמיים. ואנחנו עוברים למתחילה עובדי עבודה זרה יהיו אבותינו. אבוי צי, למה צריכים להתחיל בגנות? בשביל מה זה טוב? הסיפר את שלימה ברזה סיפר, על פי משל כמובן, על פי משל, פעם אחת היה יהודי אחד שיצא מהמחנות שבור ורצוץ, מלא מחלות, וכשהוא יוצא שם בחיפוש קרובים הוא כמובן מגלה שאין לו שום קרובים בעולם, עד שיום אחד פתאום מגיע מכתב מאמריקה מדוד שלו, לא ידע שהדוד הזה קיים בכלל. הוא שלח לו כרטיס והוא בא לאמריקה, והדוד רואה אותו, שולח אותו לבית חולים לבדוק, מתברר שהוא מלא מחלות, מלא מסכן, שבור ורצוץ, לקח ניתוחים וטיפולים ותרופות, והדוד הזה באמת דאג לו, ואחר כך פתח לו עסק וחיתן אותו והכל. שרקדו אחרי 20 שנה בחתונה של הבן של אותו יהודי, אז ככה הם רוקדים הדוד והיהודי הזה ביחד, ותוך כדי ריקוד אומר היהודי לדוד תודה. אז הוא אומר לו, מה אמרת? הוא אומר, תודה. הוא אומר, בוא הצידה. לקח אותו הצידה, הוא אומר, אתה רוצה גרוף בשיניים? הוא אומר, מה קרה? אני אמרתי לו סך הכל תודה. הוא אומר, אמרת תודה? על מה אמרת תודה? הוא אומר, שעזרת לי כל כך בחיים. הוא אומר, אתה תחזור עכשיו את מילה אחריי, מילה במילה. אני הייתי במחנות אצל היטלר, הוא מתחיל לחזור. והיה לי מחלות כאלה וכאלה. הוא אומר, למה אתה מעציב אותי עכשיו השמחה שלי? אני מחתן בת, למה אתה צריך? אז הוא אומר, אתה אומר תודה? על מה תודה? מה, נתתי לך על 10,000 דולר לחתונה? אתה תגיד מאיפה באת ולאן הבאתי אותך, ואז נשמע שיש כאן תודה. כשאתה בא ואומר תודה ריבונו של עולם, שמה? שנתת לנו תורה? שעשית אותנו העם שלך? רק זה? ספר קודם מאיפה באת. מה היה אם לא הייתי עוזר לך? היית היום נראה כמו איזה חוסן, כמו איזה בודה שם שמשתחררים לפרות כל היום. ככה היית נראה. ספר את זה. מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו, לכן צריך להתחיל בגנות ולסיים בשבח. סיפור נחמד מרבי יצחק אלחונון, שהיה ידוע בתור שיש לו כוח די תיר הגדול, כמובן הוא היה גדול הדור, הוא לא סתם מקל, והמשכילים, בגלל שהוא מקל, הם חשבו שהוא משלהם. אז יום אחד הוא נסע ברכבת והמשכילים עלו לראות אותו, את זה שמשלהם, את הרב שמשלהם. כשהם פגשו אותו וראו שזה יהודי מהדור, נראה כמו יהודי ירד וחרד, אז הם אמרו לו, אתה הרב ספקטור? הוא אמר, כן. אמרו לו, אבל אנחנו חשבנו שאתה משלנו מהדור החדש. הוא אמר, נכון, אני מהדור החדש. אמרו לו, מה פה עושה מהדור החדש? אתה לא נראה ככה. אמרו, למה לא? אני מהדור החדש? אני והמתקדמים? אמרו לו, אתה משלנו? הוא אומר, לא משלכם, אני מהדור החדש. אנחנו הדור החדש. אמר, מה פתאום? כתוב מתחילה, עובדי עבודה זרה היו אבותינו. עכשיו קרבנו המקום לעבודתו, אז אני מהדור החדש. מעכשיו קרבנו המקום לעבודתו, אתם מהדור הישן, חזרתם אחורה להיות עובדי עבודה זרה. מאיפה לומדים את זה שהיו עובדי עבודה זרה היו אבותינו ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו? אומר בעל הגודש, נאמר ויאמר יהושע אל כל העם, כה אמר השם אלוקי ישראל, בעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם. תרח אבי אברהם ואבי נחור, ויעבדו אלוהים אחרים, ויקח את אביכם את אברהם מעבר הנהר, והולך אותו בכל ארץ נען, והרבה זרעו ואתן לו את יצחק. מורנו רבותיי, כאן המקום להדגיש את האמונה שהקדוש ברוך הוא עושה כל דבר שנעשה בעולם. אני מאמין באמונה שלמה שהבורא יתברך שמו הוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים. תראו שהנביא מדגיש את זה כאן, ויקח את אביכם את אברהם. הוא לא לקח את עצמו, אני לקחתי אותו, והולך אותו בכל ארץ כנען. אדם לא לוקח את עצמו, אדם לא הולך בעצמו, אני הולכתי אותו, והרבה זרעו ואתן לו את יצחק. עכשיו לחשוב שילד נולד לבד, אני נתתי לו את יצחק. ואתן ליצחק את יעקב ואת עשיו, ואתן עשיו את ארצו ירשת אותו, ויעקב ובניו ירדו מצרים. אמרי רבי רבו ישי, אז מה היה כאן? ליצחק אבינו היו שני בנים, היה יעקב והיה עשיו. מה יעקב קיבל? מה יעקב קיבל? ירדו מצרים, שיבוד. איזה יופי. ומה קיבל עשיו? את הר סעיר. אז מה יעקב אבינו קיבל? יעקב אבינו קיבל גלות במצרים. יעקב ובניו ירדו מצרימה. ומה עשה עשיו באותו זמן? מחנה נופש, הר סעיר. נו, איפה הפר פה? זה צודק. ועוד על זה עכשיו אנחנו אומרים תודה. עכשיו אומרים תודה על זה, על מה? היו שני בנים, ירושה שווה בשווה, אנחנו לוקחים את הגלות, הוא לוקח את הר סעיר. מה טוב לזה? ובכן, צריכים לדעת מה יצא ממנו ומה יצא מאיתנו. אומר הקדוש ברוך הוא, זה לא שאתם באתם אצלי לגמרי נקיים, ועכשיו אני הורדתי אתכם למצרים ועוצאתי אתכם ממצרים. לא, הרי מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, היה מחלה תורשתית במשפחה, ואת המחלה הזאת צריכים לשרש. איך? עם אנטיביוטיקה. צריך לרדת למצרים, שם בקור ההיתוך של מצרים הקדוש ברוך הוא צירף אותנו וזיקח אותנו עד שיכולנו לצאת משם ולקבל תורה. בחז"ל כתוב במדרש שבברית בין הבתרים הקדוש ברוך הוא הציע לאברהם אבינו שתי אפשרויות. אפשרות אחת, כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם. אפשרות שנייה, אז בברית בין הבתרים הקדוש ברוך הוא הציע לאברהם אבינו או גלות או גיהנום, והציע לו קח את הגלות ולא את הגיהנום, ואברהם אבינו בחר בגלות. ואז הקדוש ברוך הוא אמר לו כי גר יהיה זרעך בארץ שלהם ועבדו ועינו אותם 400 שנה, אבל אחר כך גם את הגוי אשר יעבודו דן אנוכי. עכשיו נשמע מה שהוא אומר. בעד זה שאברהם אבינו בחר בגלות ולא בגיהנום, אז אומר המדרש הקדוש ברוך הוא אמר לו ידוע תדע. מה זה ידוע תדע? ידוע שאני מפזרם, תדע שאני מחנסן. ידוע שאני ממשכנן, תדע שאני פורקן. ידוע שאני משעבדן, תדע שאני גואלן. זו ההבטחה שהקדוש ברוך הוא עשה. אבל ברוך שומר הבטחתו לישראל. בעד זה שאנחנו ירדנו למצרים, הנה הקדוש ברוך הוא שמר את ההבטחה. איזה הבטחה הוא שמר? אלא מה? שלא ישמור, לא איש אל ויחזב. איזה הבטחה? מה זאת אומרת ברוך שומר הבטחתו? הכוונה כאן שומר, כמו שכתוב, ואביו שמר את הדבר. מה רש"י מפרש ואביו שמר את הדבר? היה יושב ומצפה מתי זה כבר יתקיים. ככה הקדוש ברוך הוא, ברוך שומר הבטחתו. הוא לא רק יבטיח ויקיים, אלא הוא שומר הבטחתו, עמד מחיקה מתי כבר אפשר יהיה לקיים את ההבטחה הזאת להוציא את בני ישראל מארץ מצרים. שהקדוש ברוך הוא חישב את הקץ לעשות. מה פירוש חישב? הוא הלך ועשה חשבונות שלימים איך אפשר להוריד מ-400 שנה. בגלל היה הרבה ילדים, אז ממילא העבודה הצטרפה ב-210 שנים במקום 400. דבר שני, היה עבודה קשה. דבר שלישי, עבדו ביום ובלילה וכולי וכולי. הקדוש ברוך הוא חישב את הקץ לעשות. כמה שאמר לאברהם אבינו בברית בין הבתרים, שנאמר ויאמר לאברהם ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדו ועינו אותם 400 שנה, וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנוכי, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. ואולי ורבוי סייקן, אולי כדאי להזכיר במילה אחת מה שאמר, נדמה לי רבי ירוחם אמר את זה, דבר נפלא. זה אמנם לא שייך להגודל של פסח, אבל כדאי לדעת את זה. הוא אומר, תראה מה שהקדוש ברוך הוא אמר, שתי מילים, גם את הגוי אשר יעבודו דן אנוכי. שתי מילים, דן אנוכי. מה זה הכיל הדן אנוכי הזה? 10 מכות במצרים, 50 על הים. מחלוקת, יש כאלה אומרים 50 במצרים, 200 על הים, ויש כאלה מה שהם סבלו, עוד נדבר בעזרת השם במשך הערב מה שהם סבלו שם. שתי מילים. אז עכשיו שיש כל כך הרבה נבואות לטויבו על הגאולה העתידה, תארו לכם איך זה ייראה, כמה טוב זה יהיה. זה הערה שאומנם לא שייכת להגודה, אבל כדאי לדעת את זה. ואז ממשיך בעל להגודה ואומר, והיא שעמדה לאבותינו ולנו. מה זה והיא? מי זה והיא? נאמרו בזה הרבה פירושים, אבל אנחנו נאמנים לפשט. הפשט הוא כמובן ההבטחה, אותה ההבטחה שהקדוש ברוך הוא הבטיח, ידוע תדע, ידוע שאני מבזרן, תדע שאני מחנסן. ידוע שאני ממשכנן, תדע שאני פורקן. ידוע שאני משעבדן, תדע שאני גואלן. היא שעמדה לאבותינו ולנו. שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו, אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. כל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו? כמה זה דור? כמה זה שנות דור? 20, 30, 40, כמה שאתם רוצים. היה באמת דבר כזה? שבכל דור ודור קמים עלינו לחלותינו? לא היה דור אחד שלא רצו לחלות אותנו? התשובה היא לא. היי, אנחנו לא רואים שרוצים לחלות אותנו כל דור ודור? התשובה היא לא תמיד אנחנו יודעים מה שהם רוצים. הם תמיד רוצים, רק הקדוש ברוך הוא לפעמים לא נותן להם לעשות את זה אחרי שאנחנו יודעים, כמו בזמן המן, כמו בזמן פרעה. ולפעמים בלי שאנחנו יודעים הקדוש ברוך הוא מסכל את עצתם. והראיה, כאן ממשיך בעל הגודל ואומר, צאו למד. מה למד? מה ביקש לבן הארמי לעשות? בוא תראה. מבחינת יעקב אבינו, התקופה שהוא היה אצל לבן 20 שנה לא רע בכלל. נשא 4 נשים, הוליד 11 ילדים, בכלל לא רע. מה לא טוב בתקופה הזאת? זה נפלא. אבל מה באמת רצה לבן לעשות? שפרעה לא גזר אלא על הזכרים, ולבן ביקש לעקור את הכל. איפה רואים שלבן ביקש לעקור את הכל? הוא הרי אמר שהוא רוצה ללכת להרוג אותם, ומה קרה? אז לקח הקדוש ברוך הוא ובאמצע הלילה הזהיר אותו, אוי ואבוי לכם, דבר עם יעקב אבינו מטוב ועד רע. ואם לא שהקדוש ברוך הוא היה מסכל את עצתו, הרי הוא רצה להשמיד את כולם. צאו למד, אין דור שלא רוצים להשמיד אותנו, גם כשלנו נדמה שהכל טוב ויפה. אין דור כזה. עכשיו רבו יצאי, תראו, מי שיש לו את האגדה שיסתכל בפנים, כי זה מאוד חשוב, זה יסוד לדעת מה בעל האגדה בעצם אומר כאן, מכאן והלאה מה הולך באגדה. יש צורך לספר בלילה הזה את כל ניסי יציאת מצרים, אבל לא רק את הניסי של יציאת מצרים, אלא גם את השיבוד, גם את הירידה למצרים, את המכות, את היציאה, את הכל. אז בעצם היינו צריכים לקרוא ארבעה פרשיות, שמות ואירה בו בשלח, והיינו גומרים את זה בחצות הלילה של חול המועד, לא של ליל הסדר. איפה היינו מספיקים להגיד ארבע פרשיות? לכן בעל האגדה מצא ארבעה פסוקים שבהם מתומצתים הירידה למצרים, השיבוד, הצעקה והגאולה. תראו בבקשה בפנים, מי שיש לו במסגרת, סיפור יציאת מצרים מקיף ארבע פרשיות מהתורה, שמות ואי רבו בשלח. למעשה היינו צריכים לומר אותן מההתחלה ועד הסוף, וכדי לקצר לקח בעל האגדה ארבעה פסוקים מפרשת כי תבוא, שבהם מתומצתים הירידה למצרים, השיבוד, הצעקה והגאולה. מהם ארבעת הפסוקים? ארמי עובד אביו הילד מצרים, הוויה גורשה ממתי מעט, והיהי שם לגוי גדול עצום ורב. זה הקטע של הירידה למצרים. הפסוק השני, ויראו אותנו המצרים ויענונו ויתנו עלינו עבודה קשה. זה השיבוד. ונצעק אל השם אלוקי אבותינו וישמע השם את קולנו וירא אתוננו ואת זמננו ואת לחצינו. זה הקטע של הצעקה. והפסוק הרביעי, ויוציאנו השם ממצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה ובמורה גדול ובאותות ובמופתים. את ארבעת הפסוקים האלה מפרק בעל האגדה ומסביר בעזרת פסוקים מספר שמות או ממקומות אחרים. וכאן אנחנו מתחילים את הפסוק הראשון. ארמי עובד אבי וירד מצרימה ויגור שם ממתי מעט ויהי שם לגוי גדול עצום ורב. מי שיש לו את האגדה יוכל גם לראות שבעל האגדה, המילים ששייכים לפסוקים עצמם הם מודגשים יותר, וזה בא להראות שפשוט בעל האגדה לוקח ומפרק את הפסוק לחלקים חלקים. וירד מצרימה, אנוס על פי הדיבור, הוא לא נסע לאמריקה, הוא לא בא לו לצאת לחופש אז הוא ירד למצרים, אלא אנוס על פי הדיבור. הרי הקדוש ברוך הוא אמר ליעקב אבינו, אנוכי ירד עמך מצרימה ואנוכי עלך גם עלו. הקדוש ברוך הוא אמר לו שירד. הלאה, הקטע השני מהפסוק, ויגור שם, מלמד שלא ירד יעקב אבינו להשתקע במצרים אלא לגור שם, שנאמר ויאמרו אל פרעה לגור בארץ בנו כי אין מראה לצון אשר לעבדיך כי חבד הרעב בארץ כנען ועתה ישבונה עבדיך בארץ גושן. הלאה, הקטע השלישי של הפסוק, במתי מעט, כמה שנאמר בשבעים נפש ירדו אבותיך מצרימה ועתה שמחה השם אלוקיך כי חוכבי השמיים לרוב. מוריי ורבותיי, הם היו מתים או חיים? אלה שירדו למצרים 70 נפש, הם היו מתים או חיים? כמובן שהם היו חיים, אז למה כתוב כאן ממתי מעט? מה זה מתי מעט? התשובה היא, למילה מתים יש שני פירושים שכמובן תלויים בניקוד שיש תחת התו. כשתחת התו יש צעירה, אז הכוונה למי? אז הכוונה למת, ללא חי. כאשר תחת התו יש שווה, תחת המם, מה אמרתי? לא, תחת המם. אם תחת המם יש צעיר, אז זה הולך על המתים שהם לא חיים יותר, ואם תחת המם יש שווה, אז זה הולך על אנשים שחיים. ולכן מתי מעט, כשכתוב בהגדה תראו את הניקוד מתי מעט, הכוונה לאנשים חיים, רק שהם היו מועטים, הם היו בסך הכל 70 נפש. כך כתוב גם אצל ראובן. מה כתוב אצל ראובן? יחי ראובן ועל ימות, והיא מיטב מספר. מה זה מיטב? האנשים שחיים, לא הכוונה לאנשים שמתים. טוב, ממשיך בעלה הגודל, והיא שם לגוי, מלמד שהיו ישראל מצוינים שם. במה הם היו מצוינים? שלא שינו שמם, לשונם ומלבושם. גדול עצום, כמה שנאמר, ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאות מאות ותמלא הארץ אותם. זאת אומרת, הוא בא להרגיש לך כמה גדול ועצום. דע לך שוישרצו וירבו ולבנות מאות, שישה בכרס אחת חז"ל עומדים. מאיפה חז"ל לומדים את זה? כמה פירושים. פירוש אחד, חז"ל לומדים את זה מזה שכתוב כאן הפסוק שש מילים: בני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאות מאוד. כמה הגענו? שבע, לא? שש. יופי, אז שישה בכרס אחת. הסבר נוסף של הרב שלנו מבגדד, הרב אבי יוסף חיים, אז הוא אומר באדרת אליהו שלו על התורה, הוא אומר, מאיפה לומדים זה שישה בכרס אחת? פשוט מאוד, הרי כתוב בפסוק, כאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ. כמה ימים בני ישראל עבדו במשך השבוע? שישה. זה הרי כתוב במדרש שמשה רבינו עשה להם שבשבת יהיה להם חופש. הוא הרי היה נסיך, הוא גדל בארמון, אז בתור מקורב הוא אמר, שמע, אתה נותן להם שבעה ימים לעבוד, הם בסוף יישברו, תן להם שישה ימים לעבוד ואז יהיה לך יותר עבודה. וככה בעצם עבדו רק שישה ימים במצרים. יוצא שבשבת לא עבדו, אז שישה ימים עבדו. וכאשר יענו אותו, כמה יענו אותו? שישה ימים. כן ירבה וכן יפרוץ, שישה בכרס אחת. זה וורד של רבי יוסף חיים. השלישי זה וורד של רב זלמן סורוצקין בשם השוור שלו, רב לייזר גורדון. הוא אמר ככה, בא אליו מזכיר אחד ואמר לו שהוא לא מאמין מה שחזר לו, שישה בכרס אחת. אז הוא אמר לו, אבל מה שכתוב בפסוקים אתה מאמין? הוא אומר כן. הוא אמר לו, בסדר, תביא חומש. תביא חומש במדבר, כתוב שם שבני ישראל מנו אותם בגיל 20 עד 60, יצא 603,550. אמר לו, וכמה בחורים היו? כתוב מגיל חודש ומעלה היו בחורים 22,300. עכשיו, אבל הבחורים נמנו מגיל חודש ומעלה, והקהל נמנה רק מגיל 20 ומעלה. אז אם אנחנו רוצים להשוות את זה, לכל הפחות נצטרך להוסיף פי שניים לגברים שהיו מגיל 20 עד 60, לפחות פי שניים. כל אחד יעשה חשבון שזה הרבה יותר גם כן, כי הרי האנשים שנמצאים פה עכשיו, יש אלה שיש להם ילדים, בדרך כלל יש להם 5, 6, 7, 8 ילדים, נכון? ואז רק הוא ואשתו מעל גיל 20 וכל השבעה מתחת. יוצא שיש הרבה פחות מגיל 20 מאשר מעל. אז אם כן, כשנרצה לחשבן מגיל חודש ומעלה, נכפיל את זה לפחות משניים. עכשיו, בואי סי, אז משניים זה כמה? 1,206,207,100. ככה זה יוצא 603,550, אז זה יוצא 1,207,100. את זה נחלק לבחורים, 22,300, יוצא 54. כלומר, על כל בחור בעם ישראל נולדו 54 ילדים במשפחה. בכלל לא רע. רק מה? אוטו תנובה עובר אצלו במקום המכולת, כי הפוך עם התרתי למלי, מה הוא צריך שיצא למכולת, אחרי זה יביא את המכולת אליו הביתה? צריך אצלו. הקדוש ברוך הוא נתן מן במדבר, איזה חסד. לא משנה, ה-54 ילדים על כל בכור. עכשיו, רק בנים, גם בכורות לא מנינו, רק בכורים ורק בנים, בסדר? תוסיף את הבכורות ואת הבנות, זה יהיה לך אותו דבר. אז רק בכורים ורק בנים, 54 ילדים על כל בכור. כמה ילדים, כמה פעמים אישה יולדת בממוצע בחיים שלה? 9, מסכימים? כך אמר רב לייזר גורדון לאותו מסכיל. אז הוא אמר כן. אז אמרנו, 54 ילדים ותשע לידות, כמה זה? שישה בכרס אחת. על כל פנים, הוורט וורט נחמד מאוד של רבי יזר גורדון, שישה בכרס אחת. אז גדול ועצום, כמה שנאמר, ובני ישראל ברו וישרצו וריבו ויעצמו מאוד מאוד, ותמלא הארץ אותם. ורב, כמה שנאמר, כן, בפסוק כתוב, עצום ורב. מה זה ורב? כמה שנאמר, רבבה כצמח חסדי נתתיך. איזה מדרשים יפים יש כאן, ותרבי ותגדלי ותבואי בעדי ידיים. אומרים חז"ל שבשעה שגזר פרעה
כל הבן הילוד היהורה תשליחו, באותה שעה הלכו נשות ישראל והיו יולדות בשדות תחת התפוח, שנאמר תחת התפוח עוררתיך, שמה חבלתך אימך, שמה, נו מי יודע שיר השירים בעל פה, שמה חיבלה ילדתך. יופי, אז זה תחת התפוח, הם ילדו את הילדים שלהם תחת התפוח. עכשיו מה קרה? ברגע שיולדים אותם היו חוזרות חזרה למצרים לעבודה. מה קרה עם הילדים? ירדו מלאכי השרת והיו מביאים שני אבנים וילד, ואבן אחת שחים אותו בשמן ואבן השנייה יוצא חלב יונק מזה פילי פלואים, ויניקהו דבש מסלע ושמן מחל משצור פילי פלאים. הילדים גדלים, יש חיידר, למה לא? כשכבר היו חבר'ה זה, באו פתאום, אלה מסתכלים במצרים, רואים עשרות אלפי ילדים מגיעים, מאיפה הם באים? שלחו מיד שליחים שם לבדוק, מתברר הם לא ידעו כלום, אבל יש שם מלא מוסדות, יש שם בית יולדות, בית החלמה, יש חיידר, מה צריך להיות? מיד שלחו טרקטורים להרוס הכל. ברגע שהגיעו הטרקטורים, הקדוש ברוך הוא עשה נס וכל הילדים שקעו באדמה, שקעו באדמה. אז המצרים החכמולוגים האלה הלכו להביא מחרשות, כן, אתה רואה הרי שהכל נס, אז מה אתה הולך ללחם? הלכו להביא מחרשות, אז שנאמר על גבי חרשו חורשים, שקעו עוד יותר עמוק והמחרשות לא עשו להם כלום, ואז הם ככה גדלו בתוך האדמה. וכשהם גדלו כבר מספיק אז היו צומחים מתוך האדמה, רבבה כצמח השדה נתתיך, ותרבי ותגדלי, ותבואי בעדי עדיים, אל תקרי בעדי עדיים אלא בעדרי עדרים. פתאום מגיעים עדרים שלימים, פתאום מגיעים. לא רק זה, עכשיו יש כאן חלק נוסף, בא הזמן של הגאולה. אבל לא רק זה שהגיע הזמן, מוישה ואהרון כבר נמצאים פה, וכידוע שמשה ואהרון גם בשיר השירים נמשלים לדדים של אישה. למה? כמו שהדדים הללו מיניקים את התינוק, כך אהרון ומשה מיניקים את בני ישראל, את התורה, יראת שמיים. זה אהרון ומשה מיניקים את עם ישראל, לכן הם נמשלו לדדים של אישה. עכשיו אומר הבעל הגודש, שדיים נכונו. מה זה שדיים נכונו? מוישה ואהרון כבר נמצאים כאן, אז אם כן, נו איפה הגאולה? ושערך צימח, הכל כבר מוכן לגאולה, אבל יש בעיה קטנה. מה? ועד עירום והריה, אין לכם מצוות ובלי זכויות אני לא יכול לגאול אתכם. מה עושים? ציווה הקדוש ברוך הוא שכל אחד ימול את עצמו וישחט קורבן פסח. מה הבעיה? שעם ישראל לא רצו. הלך משה רבינו ושחט הקורבן פסח שלו, והקדוש ברוך הוא הכניס בזה ריח גן עדן, והיה הולך בארבע רוחות השמיים. כיוון שהלך בארבע רוחות השמיים, באו כל ישראל והיו עייפים מהריח, כתוב בחזל עייפים. תן לאכול משהו, לא יכולים לסבול את הריח, תן לאכול מזה. אמר להם משה, אי אפשר, כל הרי לא יאכל בו. מיד כל אחד לוקח את חרבו בידו ומל את עצמו, ושוחטים קורבן פסח ואוכלים. והתערב דם פסח בדם מילה, ואעבור עלייך וערך מתבוססת בדמייך, ואומר לך בדמייך חיי, ואומר לך בדמייך חיי. זה מה שהוא אומר כאן, שדיים נכונו. משה ואהרון נמצאים כבר, ושערך צימח, הכל מוכן לגאולה, ואת עירום והריה, אין לכם מצוות. ואעבור עלייך וערך מתבוססת בדמייך, אבל אחר כך ראיתי שכבר שחלתתם את הקורבן פסח, וראיתי שמלתם את עצמכם, והתערב דם פסח בדם מילה, אז ואומר לך בדמייך חיי, ואומר לך בדמייך חיי. יש כאן את האבות של רב מורדכמן, זה שמעתי ממנו קצת לפני שהוא נפטר, שבדל החיים טובים. אז הוא אמר, שמע את זה מרב לייב פיין, שהיה הרב של העיר סלוני, והוא אמר, מה פירוש מתבוססת? מלשון בסיס. מה הבסיס של יהודי? דם פסח ודם מילה, המסירות נפש של בני ישראל בדם פסח, לקחת קורבן את האלוהים של מצרים ולשחוט את זה לעיניהם ולצלוט את זה לעיניהם, ולא לשבור עצמות, שכולם ידעו שאכלו את הקורבן הזה. זה מסירות נפש גדולה. תוסיף לזה את המסירות נפש של ברית מילה בכל גיל שהוא, הרי כולם מלו. זה שני דברים של מסירות נפש, ואעבור עלייך ואראך מתבוססת בדמייך. הבסיס של יהודי זה מסירות נפש לתורה ויראת שמיים. עכשיו מתחיל בעל האגוד את הפסוק השני מפרשת כי תבוא, ויראו אותנו המצרים ויענונו ויתנו עלינו עבודה קשה. אז אם כן, עכשיו הוא בא לספר לנו את העניין של השיעבוד. מה השיעבוד? ויראו אותנו המצרים, כמה שנאמר, רבה נתחכמה לו פן ירבה, והיה כי תקרנה מלחמה ונוסף גם הוא על שונאינו ונלחם בנו ועל מן הארץ. אז קודם כל ויראו אותנו, למה לא כתוב ויראו לנו? התשובה היא שהמצרים, כמו כל האנטישמים מאז ועד היום, לא הולכים קודם כל להגיד בוא נהרוג את היהודים. לא, מה זה, זה לא הומני. אלא מה? קודם משחירים אותנו, קודם אומרים שאנחנו עלוקות מוצצי דם, חיים על חשבון, ואז אחרי שכולם יודעים כבר שאנחנו כאלה, אין בעיה להשמיד. ויראו אותנו, עשו אותנו רעים, ואז יכולים להגיד אז בוא נהרוג אותם, כמה שנאמר אבל התחכמה לו. למי? שלושה פירושים בחז"ל. פירוש אחד לעם ישראל, פירוש שני למושיען של ישראל. וחז"ל מספרים שפרעה חלם בלילה חלום שהוא ראה מאזניים ענקיות, בצד אחד, בכף אחת של המאזניים כל ארץ מצרים, בכף השנייה טלה, והטלה שוקל יותר מכל הארץ מצרים. פרעה קם בבוקר, שאל את החרטומים שלו מה קורה כאן, אמרו לו יקום, התלה זה עם ישראל, יקום מנהיג לעם ישראל ויהרוס את כל ארץ מצרים. זה הסיפור. אז מה עושים? אבל התחכמה לו. למי? למושיעם של ישראל. כל הבן הילוד היהור אתה שליחו. ופירוש שלישי בחז"ל, אבל התחכמה לו, הכוונה לקדוש ברוך הוא. איך אפשר להתחכם עם הקדוש ברוך הוא? התשובה היא שהם הרי ידעו שהקדוש ברוך הוא משלם מידה כנגד מידה. נו, אז בוא נבדוק איפה הוא לא יוכל לשלם לנו מידו כנגד מידו. איפה? בצור שהוא הבטיח לא להביא מבול. אז אמרו, אז בוא נתחכם למושיען של ישראל במים, ואז הוא לא יוכל להתנקם בנו. למה? כי הוא הבטיח שלא יביא מבול. ככה הם חשבו, אבל הקדוש ברוך הוא הסתדר איתם גם ככה, הוא לא הביא את המבול עליהם אלא אותם למבול, שיקה אותם בתוך הים. ויענונו, זה עוד מילה מהפסוק השני. אומר בעל הגודל כמה שנאמר, וישימו עליו שרי מיסים למענן אותו בסבלותם. ויבן הרי מסכנות לפרעה את פתאום ואת רעמסס. מה זה פתאום ורעמסס? אומרים חז"ל, פתאום שהיה על פי תהום, היו עובדים כל היום, בלילה זה היה שוקע לתוך התהום, למחרת מתחילים הכל מההתחלה, וזה נקרא עבודת פרך, למלות חבית בלי תחתית, כיוון שזה היה על פי תהום והכל היה שוקע, זה נקרא עבודת פרך. ורעמסס, שכל מה שהיו בונים היה מתרוסס. זה היה כנראה שטח שהם עבדו בו על קרקע מאוד חריפה עם חומרים חריפים, ופשוט כל מה שהם היו עושים היה מתמוסס. ויתנו עלינו עבודה הקשה, כמה שנאמר ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך. העבידו אותנו בפרך. אז כמו שאמרנו, פשט אחד פרך הכוונה למלות חבית בלי תחתית, פשט שני פרך הכוונה פרח. איך הם התחילו להעביד את ישראל? פרעה בעצמו הלך ולבש בגדי עבודה והלך לעשות אבנים, ואז כל ישראל באו, שמע, אם הבוס עובד לא נעים, גם הם עבדו, רק הם התחילו לעבוד, באו הנוגסים והשאירו אותם שם בעבודה בשטח. זה נקרא פרח. ולא רק זה, חז"ל אומרים שהיו נותנים עבודה של נשים לאנשים ועבודה של אנשים לנשים, וזה נקרא עבודת פרך, מפני שאדם לא מסוגל. יש טבעים מסוימים ששייכים לאנשים ויש טבעים מסוימים ששייכים לנשים, אתה מחליף להם את העבודות והם פשוט לא מסוגלים. כל אחד מהמבוגרים שיושבים כאן יודע שאם אשתו צריכה להשאיר אותו עם הילדים לאיזה שעתיים, אז הוא מסוגל לצאת מדעתו. ונשים יכולות לשבת עם ילדים הרבה זמן. למה? כי זה הטבע של נשים וזה הטבע של גברים, והם הלכו בכוונה והחליפו את העבודות אחת לאחת כדי להוציא את בני ישראל מדעתם. ויעבידו מצרים בני ישראל בפרך. ואני זכר השם אלוקי אבותינו, וישמע השם את קולנו זה, וירא את עוניינו ואת עמלנו ואת לחצינו. זה הפסוק השלישי כבר. מה אומר בעל ההגדה על הפסוק הזה? ואני צעק אל השם אלוקי אבותינו, כמה שנאמר, ויהי בימים הרבים ההם, וימות מלך מצרים, ויענחו בני ישראל מן העבודה, ויזעקו, ותעל שבתם אל האלוקים מן העבודה. מוני ורבו ישראל, כתוב שוימות מלך מצרים, הוא מת? רב שמואל חד אומר שהוא מת ממש, וחד אומר שהוא לא מת, אלא שמה קרה לו? הוא נצטרע, והיה שוחט כל יום 300 ילדים, תינוקות, והיה מתרחץ בדמם. 150 תינוקות בבוקר ו-150 תינוקות בערב. נו, הלאה. אז מה הבעיה? והתעקו בני ישראל אל האלוקים מן העבודה. ובין יש לו אלו, מאיזה עבודה? אתה אומר שהם זעקו, למה? בגלל שהוא שחט ילדים. אז על מה אתה מדבר? על איזה עבודה? שלושה תירוצים נאמרו בזה. תירוץ אחד, מעולם לא שמענו שיש פתרון למחלת הצרעת על ידי דם. זה עוד לא שמענו דבר כזה. מאיפה לקח פרעה את התרופה? איזה מין תרופה מטומטמת זאת? להתרחץ בדם זה תרופה לצרעת? מה פתאום? אלא מה? החרטומים שלו באו ואמרו לו, שמע, אתה יודע שהאלוהים כועס עליך? למה הוא כועס עליך? למה אתה לא מספיק משאבד את היהודים? תעשה להם קצת ככה משהו מיוחד. הלך פרעה, וכדי לרצות את האלוהים שלו, את האבוי דזורה שלו, אז הוא שחט 150 תינוקות בבוקר ו-150 תינוקות בערב. וזה, ויזעקו בני ישראל אל האלוקים מן העבודה. איזה עבודה? האבוי דזורה של פרעה, שבשביל האבוי דזורה שלו הוא שחט 150 תינוקות בבוקר ו-150 תינוקות בערב. דרך אגב, ה-150 תינוקות האלה בבוקר ובערב לא היו ראויים לגדול, כך כתוב בחז"ל, והחידו אומר על זה את הפסוק, אל תסתכל בכאן כאן, אלא במה שיש בו. מה פירוש בכאן כאן? 150 זה כאן ו-150 זה כאן. אל תסתכל בכאן כאן, אלא במה שיש בו. אבוי צאי, מה פירוש לא היו ראויים לגדול? הכוונה שאם היו גודלים זה לא היה טוב. ועל זה נספר סיפור כדי לסבר את האוזן. ידוע שהיה פעם מחלוקת גדולה בין דפוס סלוויטה לדפוס וילנה. בסלוויטה הדפיסו את השס, ואז להדפיס שס זה לא היה כמו היום עושים את זה במחשבים, אלא זה היה עבודה גדולה מאוד, וזה היה השקעה גדולה של כסף. אז כסלוויטה הלכו להדפיס, הם אמרו לגדולי הדור ואמרו, תראו, אנחנו נדפיס, בסוף מישהו גם יוציא שס ואנחנו נשאר תקועים עם הסחורה. הלכו ונתנו להם גדולי הדור מכתב שבעשר שנים הבאות לאף אחד אסור להוציא שס. זהו, עברו 10 שנים, באו וילנה ורצו להדפיס את השס שלהם. באו סלוויטה, ודרך אגב סלוויטה אלה היו שני אחים צדיקים וגאונים, תלמידי חכמים גדולים, הם היו בעלי הדפוס בסלוויטה. וכשהם רצו להדפיס, אז כשווילנה רצו להדפיס, באו סלוויטה ואמרו, עוד לא גמרנו את המהדורה. באו וילנה ואמרו, אנחנו מוכנים לקנות את המהדורה, תנו לנו, אנחנו אבל רוצים להדפיס. ואז נהיה מחלוקת בין גדולי הדור, האם סלוויטה צודקים או וילנה צודקים. רב קיבי איגר אחז כמו וילנה, שמותר להם להדפיס. והיה חליפת מכתבים גדולה, ויום אחד התגלגל לידיים של רב קיבי איגר מכתב שבו כותבים שני האחים מסלוויטה, וכמו שאמרנו, הם היו גאונים וצדיקים. הם כותבים שרב קיבי איגר היתר שלו הוא לא היתר, וכל מה שקורה כאן זה פשוט ששלמה בנו הוא נוגע בדבר, ושלמה, שלמה מייגר, הוא זה שמשקר אותו. הוא כבר זקן ולא תופס מה שנעשה, ושלמה בנו משקר אותו. ובר כוזיבה היטה את רבי עקיבא, ככה הם כתבו. ורבי עקיבא ראה את המכתב הזה, אז הוא קם על רגליו ואמר, ריבונו של עולם, אני על כבודי מוחל, אתה על כבוד התורה אל תמחל. כי אם אני פרקלך, וזה מה שהם כותבים במכתב, אז איך אני פוסק? אתה על כבוד התורה אל תמחל, ואני על כבוד שלמה בני לא מוחל. באותו לילה בדפוס סלוויטה, בדפוס סלוויטה התאבד גוי אחד שפשוט רצה לעשות להם נזק, אז הוא התאבד אצלם. וכמובן בבוקר מצאו את הגופה, הלך יהודי אחד כזה מין מנוול והלשין לשלטונות שזה האחים מדפוס סלוויטה, הם רצחו את הגוי הזה. כמובן שגזרו את דינם למיטה, אחרי זה המירו את עונשם, אבל הם סבלו נוראות. סיפור נוסף, היה פעם יהודי אחד שבא לסבא משפולה והתחנן לפניו שיברך אותו שיהיה לו בן, הוא היה חסוך בנים, והסבא משפולה אמר לו השם יעזור, אבל הוא נדנד ונדנד, עד שפעם אחת הוא בא, נכנס לבית של הסבא משפולה, סגר את הדלת על מפתח, לקח את המפתח לכיס ואמר, אני לא נותן לרבי לצאת מכאן עד שלא יברך אותי, עד שלא יבטיח לי שיהיה לי בן. אמר לו הסבא, אם ככה אתה מדבר אז אני מבטיח לך שלא יהיה לך. הוא מסכן חרב עליו עולמו, אבל הוא החליט שהוא לא נכנע והלך לחיפש צדיק אחר, והתברר שיש רבי פנחס מקוריץ. מה לרבי פנחס מקוריץ? בא שם הביתה ביום ראשון, הוא רואה שהבית חורבה, בא לרבנית, אומר, אולי אני יכול לאכול אצלכם בשבת? היא אומרת, לאכול למה לא? כן, מה? אומר, אם זה הבעיה תשאירי לי את הזה. שלח צבאים, סעידו את הבית וקנה כיסאות חדשים, שלח אוכל בלי סוף, הכל היה טוב ויפה. ליל שבס, רבי פנחס מקוריץ היה חוזר הביתה ממוציא שבס עד ליל שבס. ליל שבס הוא בא לבית הכנסת, אומר לרבי פנחס מקוריץ, אולי אני יכול לאכול אצלכם? אז הוא אומר, כן, אבל אין מה. הוא אומר, זה, אם זה הבעיה, לא משנה, מה שיש אני גם יוכל. באו הביתה, פנחס מקוריץ רואה ככה, אז הוא שואל את הרבנית, מה זה? אז היא אומרת לו, זה היהודי הזה, הוא... אז הוא מסתכל עליו, אומר, נו, מה אתה רוצה בשביל זה? הוא אומר, הוא רוצה בן. אמר לו, אתה רוצה בן? אני מבטיח לך שיהיה לך בן. סיפר רב ישראל מירושין, שנעשה רעש בשמיים, למי ישמעו? זה הבטיח שלא וזה הבטיח שכן, והוחלט שמי שיותר דבוק במידת האמת לא ישמעו, ורב פנחס מקוריץ היה זה ששמעו לו, ונולד ליהודי הזה בן. שני סיפורים שהקשר ביניהם הוא מאוד פשוט. אותו יהודי שהלשין על המדפיסים של סלוויטה, זה היה אותו בן שנולד מהברכה של רבי פנחס מקוריץ, והמדפיסים של סלוויטה הם היו נכדים של רבי פנחס מקוריץ. אז הנה לך מצב שלפעמים כשאומרים לא כדאי, אז לא כדאי. ואם כאן חז"ל אומרים לנו שהילדים האלה שנשחטו על ידי פרעה הם לא היו ראויים, אז הם כנראה באמת לא היו ראויים, ויותר טוב שלא היו גדילים. אומר עכשיו פירוש נוסף, מה זאת אומרת מן העבודה? היה לנו שאלה כאן, מה זה מן העבודה? הרי אתה אומר שהם בחו על מה? על מה ששחטו תינוקות, אז מה זה מן העבודה? אז על פי רבי יונתן מנוזיאל שאומר שהתינוקות שנשחטו זה תינוקות שהיו בחורים, יוצא שלא יהיה מי שיעבוד את האבוידו בבית המקדוש. אם ככה, מן האבוידו, מן האבוידו של בית המקדוש, כי הרי אז הבחורים עבדו. ואנחנו ממשיכים הלאה, וישמע השם את קולנו. אומר רבה להגודק, כי מה שנאמר, וישמע אלוקים את נקתם, ויזכור אלוקים את בריתו, את אברהם, את יצחק ואת יעקב, וירא את אויינו, זו פרישות דרך ארץ. כמה שנאמר, וירא אלוקים בני ישראל, וידע אלוקים, מה פירוש פרישות דרך ארץ? היו המצרים לא נותנים ליהודים ללכת הבית הלישון. למה? הם לא רצו שיוולדו עוד ילדים. רק מה? הם לא סיפרו להם שזה הסיבה. אמרו, אתה עצלן, אתה תלך לישון, אני יודע, מכיר אותך, לא תקום ה-12 מחר, שער פה בשטח לישון. ככה לא נתנו ליהודים לחזור הביתה, זו פרישות דרך ארץ. ואת עמלינו אין לו אבונים, כמה שנאמר, כל הבן אין לו דיורת השליחו וכל הבת תחיון. מה העמל של בן אדם? מה בן אדם רוצה? בשביל מה אנחנו המילים? שהילדים יגדלו כמו שצריך. את עמלינו אין לו אבונים, ומה הם עשו? כל הבן אין לו דיורת השליחו וכל הבת תחיון. מה הם צריכים את הבנות? מה אכפת להם שגם את הבנות יזרקו לים? התשובה היא, הם היו צריכים את הבנות בשביל זנות, הרי 10 קמים של זנות ירדו לעולם, 9 נקלו וכולי. ואת לחצינו זה הדחק, כמה שנאמר, וגם ראיתי את הלחץ אשר מצרים לוחצים אותה. מוריי ורבותיי, מוריי ורבותיי, מה זה הדחק? אז כאן בהגדה הבאנו פירוש מרבינו חננאל, שהכוונה 70 נפש ירדו למצרים והם קיבלו בשביל לגור את כל ארץ גושן, את כל ארץ גושן. זה ב-70 נפש. במשך הזמן עד יציאת מצרים עברו 200 שנה, עם ישראל התרבה בצורה לא טבעית. כמה אנשים היו שם? אנחנו יודעים שיצאו 600,000 איש, מקודם עשינו חשבון שזה לפחות פי שניים אם נוסיף את הילדים, ואז אנחנו מגיעים ל1,207,000. תוסיפו לזה גם את אלה שמתו במכת חושך, 4/5 הרי מתו, אז זה פי 5 בערך. פי 5 זה כבר מתחיל להגיע לסכומים של מיליונים מיליונים של אנשים, וכל אלה גרו איבו באותו מקום שגרו בהתחלה 70 נפש. אם כן, זה באמת היה דחוק המקום, זה היה גטו צפוף מאוד. אבל רבותיי, בואו נראה, האם בעל הגודל הסביר לנו כאן משהו? את לחצנו זה הדחק, כמה שנאמר, וגם ראיתי את הלחץ. אז מה הוספת? כבר כתוב לחצנו, אז הוא אומר, זה דחק כמה שנאמר, את הלחץ אשר מצרים לוחצים. מה הוא הוסיף כאן בעל הגודל? אז שמעתי בשם רב שלוי מזלמן, שהוא אמר, לחץ זה יכול להיות משני כיוונים. אפשרות אחת, שאחד לוחץ את השני ואז הוא נלחץ. אפשרות שנייה, זה שאף אחד לא לוחץ אותו, הוא פשוט לחוץ, הוא בן אדם לחוץ. אומרים את זה על בן אדם שהוא לחוץ, בלי שאף אחד לוחץ אותו, הוא לחוץ, הוא כזה מין בן אדם. בא בעל הגודל ואומר, את לחצנו, אל תחשוב שהכוונה שאנחנו סתם היינו לחוצים, אלא זה הדחק. כי דחק לא מופיע בתנך אלא במקום כשמישהו אחר דוחק. אז לחצנו זה הדחק, הם דחקו אותנו, הם לחצו אותנו, לא שאנחנו סתם נלחצנו. והראיה, וגם ראיתי את הלחץ אשר מצרים לוחצים אותם, לא שהם נלחצו בחינם, אלא מצרים לוחצים אותם. והלאה אומר הבעל הגוד את הפסוק הרביעי, ויוציאנו השם ממצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה ובמורה גדול ובאותות ובמופתים. אילי פלואים רבו ישאי, מתחילים לבהר את הפסוק הרביעי של פרשת כי תבוא, ויוציאנו השם ממצרים לא על ידי מלאך ולא על ידי שרף ולא על ידי שליח, אלא הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, שנאמר, ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה, והקיתי כל בכור בארץ מצרים מאדם ועד בהמה, ובכל אלוהי מצרים אעשה שבטים אני השם. אוי כמה בעל הגודל מרחיב להסביר לנו שזה הכל הקדוש ברוך הוא עשה לבד. ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה, אני ולא מלאך, והקיתי כל בכור בארץ מצרים, אני ולא שרף, ובכל אלוהי מצרים אעשה שבטים אני השם, אני ולא השליח, אני השם, אני הוא ולא אחר. בואי ראי ורבו ישראל, למה בעל הגודל כל כך מעריך להגיד לנו זה אני, זה אני, זה אני, אני ולא אחר, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני השם, אני הוא ולא אחר. מה? בסדר, הבנו את המעלה, מה כאן רוצים? אומרים חז"ל במדרש, כשמשה רבינו הגיע לסנה והקדוש ברוך הוא אמר לו, לך תוציא את בני ישראל ממצרים, אמר לו משה רבינו, מי אנוכי כי אילך אל פרעה וכי יוציא את בני ישראל מארץ מצרים. אומרים חז"ל, אמר משה לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אתה אומר שאני יוציא את בני ישראל, למה אני? הרי אתה אמרת ליעקב אבינו, אנוכי ארד עמך מצרימה ואנוכי אהלך גם עלו. הבטחת לו שאתה לוקח אותו, אז אם הבטחת לו שאתה לוקח אותו, אז למה אתה אומר לו שאני יוציא? מי אנוכי כי ילך אל פרעה וכי יוציא את בני ישראל מארץ מצרים? למה זה אנוי? אני האנוכי, אתה הוא האנוכי, תוציא אתה את ישראל. אמר לו הקדוש ברוך הוא, בסדר בסדר בסדר, אין בעיה להוציא, אני יוציא, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא אחר, אני הוא, רק אני. אתה רק תלך לדבר שם עם פרעה, לעשות לו קצת ככה תרגילים, תפרדי הכינים וזה, אני מוציא, זה ודאי שאני, אני ולא אחר. לכן בעל הגודל כל כך מדגיש, אני הוא ולא אחר. בואי רגע רבו יצא, יש כאן דיוק, מה זה ועברתי בארץ מצרים? אני בתור בן אדם לא יכול עכשיו להגיע לשם בלי לעבור כאן, אבל הקדוש ברוך הוא יש בעיה להיות באותו מקום באותו זמן פה ושם? אומר רבינו המהר"ל דיסקין שהקדוש ברוך הוא הבטיח לעשות את מכת בכורות בדיוק בחצות הלילה, אבל מצרים ארץ גדולה, אפילו בארץ קטנה כמו שלנו ארץ ישראל, אז יש לנו קבלת שבת לפי חיפה, לפי תל אביב ולפי באר שבע. מה קרה? התשובה היא, הואיל והארץ היא גדולה יחסית, אז ממילא השמש שוקעת פה ופה לא באותו זמן, שתי דקות הבדל, שלוש דקות הבדל. באמריקה ההבדל בין החוף המזרחי לחוף המערבי 3 שעות. גם במצרים היה הבדל בחצות, והקדוש ברוך הוא הבטיח שבכל מקום הוא יהיה בחצות. ממילא, ועברתי בארץ מצרים, בכל מקום שהגיע חצות הגיע מכת בכורות, אבל זה היה נראה כמו מעבר. כך מסביר המהר"ל דיסקין. עוד דבר, רבו ישי, צריכים לשאול כאן, מה הקדוש ברוך הוא אומר, אני ולא מלאך, אני ולא שרב? מצד שני הוא אומר, ולא אתן המשחית לנגוף את בתיכם. אז היה משחית או לא היה משחית? בשביל מה שמו דם על המזוזות? שלא אתן המשחית. אז היה משחית, למה הקדוש ברוך הוא אומר, אני ולא מלאך? ובכן, אני ולא מלאך, מצד שני המשחית. שלוש תשובות. תשובה אחת, ארבע תשובות בעצם. תשובה אחת, המשחית, הכוונה לאלה שהיו צריכים מבני ישראל ממילא למות באותו יום. יש אנשים שמתים, אבל באותו לילה אף יהודי לא מת, כדי שהמצרים לא יוכלו להגיד שגם אצל היהודים מתו. אף יהודי לא מת באותו לילה. זה ולא אתן המשחית. תירוץ שני, אומר הפענח רזה, שהקדוש ברוך הוא הביא את המשחיתים, את המלאכי חבלה, בשביל להרביץ למצרים שלא מתו במכת בכורות. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא הרג את הבכורים, אבל אלה שלא מתו קיבלו מכות, אבל לא סתם מכות, מכות רצח. זה נאמר הרי, כי יגוף שור איש את שורהו. מה זה כי יגוף? או כי ייגח. מה זה כי יגוף? דוחף. המלאכי חבלה האלה הגיעו כדי לתת מכות לאותם אנשים במצרים שלא מתו במכת בכורות. אם כן, אז אני ולא מלאך, אני ולא שרף, הכוונה להרוג את המצרים, אבל להרביץ אני אקל, רק ליהודים, לא יתן המשחית, לנגוף את בתיכם, הכוונה, אצלכם אפילו מלאכי חבלה לא יבואו. תירוץ שלישי, אומר הבי סלוי, תירוץ שלישי, שכשהבכורים במצרים מתו, אז הם נרכבו מיד, תולעים הלכו עליהם, הצחנה הייתה נוראה, ומה קורה כשיש כאלה גופות רקובות ואף אחד לא מטפל בזה? מיד מתפשטת מגפה. המגפה זה נקרא ולא אתן המשחית לנגוף את בתיכם. ליהודים המגפה הזאת לא הגיעה, למרות שהם היו שכנים של אותם גויים, אבל המצרים נגפו באותה מגפה נוראה שבאה כתוצאה מהמיטה של הבכורים. הנה לנו שלושה הסברים מה זה נקרא ולא אתן המשחית לנגוף את בתיכם, ותזכרו את זה כי נצטרך את זה הלאה. ביד חזקה זו הדבר, ממשיך בעל הגודל, ביד חזקה זו הדבר, כמה שנאמר, הנה יד השם הויה במקנך אשר בשדה, בסוסים, בחמורים, בגמלים, בבקר ובצון, דבר כבד מאוד. נו, אז מה? אז בדבר מה כתוב? יד השם, יד חזקה כתוב אצלנו בפסוק, סימן שיד חזקה זו הדבר, ובזרוע נטויה זו החרב, כמה שנאמר, וחרבו שלופה בידו, נטויה על ירושלים. מה הקשר? הפסוק הזה מדבר בדברי היומים שם, מדובר בזמן דוד המלך, מה זה קשור למצרים? התשובה היא נכינה מזה לא קשור, אבל כתוב כאן, חרבו שלופה בידו נטויה. אז אני לומד, כאן כתוב נטויה זה עם חרב, גם פה זרוע נטויה זה החרב, אבל עדיין אנחנו צריכים להבין. זאת אומרת, אתה רוצה להגיד שהיה במצרים מכה עם חרב?
עם חרב? איזה חרב הייתה במצרים? לא היה שום חרב, לא דם, צפרדע, כינים, שום חרב לא הייתה במצרים. אלא אומרים חז"ל שבשעה שמשה רבינו בא לפרעה ואמר לו, תשחרר את בני ישראל אחרת אני עושה מכת בכורות, באו הבכורים לפרעה ואמרו לו, תוציא את בני ישראל, אנחנו לא מוכנים להיות קורבנות, אנחנו לא מוכנים להיות הבשר תותחים שלך. ופרעה לא הסכים, הלכו הבכורים ונלחמו נגד פרעה בחרב. וזה נאמר, למכה מצרים בבכוריהם, לא נאמר למכה בכורי מצרים, למכה מצרים בבכוריהם. למה למכה מצרים בבכוריהם? שהבכורים היכו את המצרים בחרב. ועד חצות, אומרים חז"ל, נהרגו 600,000 מצרים במלחמה שהייתה בין הבכורים למצרים. וזה היה ההתחלה של מכת בכורות, עד חצות כבר נהרגו 600,000 מצרים.
הלאה, ובמורה גדול זה גילוי שכינה, כמה שנאמר, אוה ניסה אלוהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי. מה זה הניסה? מה זה ניסה? מי ניסה? מה הקדוש ברוך הוא אומר לי? מישהו פעם ניסה?
ניסה, לא ניסה, מי ניסה? התשובה היא אומר רש"י, הניסה זה מלשון נס. האם יש מישהו שעשה כזה נס גדול? איזה נס? לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי. תראו, אמריקה רצה להפציץ את איך קראו לו שם? קווייט, את סדאם, בעיראק. אז מה הוא עשה? שם מהר 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 ילדים בכל המפעלים של הנשק. למה? ידע בהם לא ירצו לפגוע. אמריקה יכולה להפציץ את סדאם בלי לפגוע באלה שהם לא רוצה לפגוע בהם? היא לא יכולה. נשק משמיד את כל מי שזה פוגע בו, אם זה אויב של המלך ואם זה אוהב של המלך. אבל הקדוש ברוך הוא מה עשה במצרים? איזה מויבס, איזה נס. הוא הרביץ מכות, דם, צפרדע, כינים, אחד אחרי השני, וזה רק פגע באלה שהוא רצה שזה יפגע, ובאלה שהוא לא רצה שזה יפגע זה לא פגע. יהודי אחד לא ניזוק מהמכות. אומר הקדוש ברוך הוא, האם יש אלוהים שעשה כזה נס לקחת לו גוי מקרב גוי? מקרב גוי, שני גויים שחיים ביחד, ואני פגעתי רק בזה ולא בזה, יש מישהו שיכול לעשות את זה? במסורת, באותות ובמופתים ובמלחמה וביד חזקה ובזרוע נטויה ובמוראים גדולים, ככל אשר עשה השם אלוקינו במצרים לעיניך. ובאותות זה המתם. אותות זה המתה. הכוונה שכל המכות היו רשומים על המתה, דצח עדש באחר, כמה שנאמר, ואת המתה הזה תיקח בידיך אשר תעשה בו את האותות. ובמופתים זה אדם, כמה שנאמר, ונתתי מופתים בארץ מצרים, ונתתי מופתים בשמיים ובארץ, דם ואש ותמרות השם. אז קודם כל, רבו ישי, יש לי שאלה, דם ואש ותמרות השם, היה במצרים אש? היה תמרות השם? אז שני פירושים בזה, פירוש אחד, תראו לי, מי שיש לו את האגדה לאור הנר, יכול לראות את מצוטת הריטבו. מסביר הריטבו שהאדם במצרים נעשה כאש שורפת, וממנו נתמלא כל העיר אשם. אז היה אשם. ובהגדת מעשה ברבי אליעזר כותב, דם כפשוטוי, ואש הכוונה לאש של צימרון, הם פשוט לא יכלו בלי לשתות. ותמרות אשם הכוונה שהסירחון, הכוונה ויבאש היאור, שהסירחון והצחנה מכונים תמרות אשם. מוריי ורבותיי, נעשה סיכום קצר. מה שבעל האגודה הצליח להביא לנו מהפסוק הזה, ויוציאינו השם אלוקינו משם ביד חזקה ובזרוע נטויה, ובאותות ובמופתים, ובמורה גדול ובאותות ובמופתים. אז איזה מכות הוא הצליח להביא לנו כאן? ויוציאינו השם אלוקינו משם ביד חזקה, מה זה? מה זה יד חזקה? דבר. מה זה זרוע נטויה? חרב. אמרנו שזה ההקדמה למכת בכורות. אז נניח שגם את מכת בכורות הוא כתב כאן. הלאה, מורה גדול, בכלל לא כתוב מה זה. אותות, גם לא כתוב מה זה. מופתים זה דם. אז בסך הכל הוא הצליח להביא לנו מכל הפסוק הזה רק את דם, בכורות ודבר. איפה כל העשר מכות? לכן בא בעל הגודל ואומר, דבר אחר, ביד חזקה שתיים, ובזרוע נטויה שתיים. למה? יד זה מכה, חזקה זה עוד מכה, זרוע זה מכה, נטויה זה עוד מכה. ובמורה גדול שתיים, ובאותו שתיים, ובמופתים שתיים. עכשיו צריך לנו רמז בפסוק לכל העשר מכות. אילו עשר מכות שהביא הקדוש ברוך על המצרים במצרים, ואילו הם דם, צפרדע, כינים, ערוב, דבר שכין, ברד הרבה חושך, מכת בכורות. ועכשיו רבו ישי, סיפור יציאת מצרים, הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו ואומר לנו, למען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי, התעללתי. אומר רש"י, עשיתי מהם שחוק, שיחקתי בהם, פשוט צחקתי עליהם. את אשר התעללתי במצרים ואת אותותיי אשר שמתי בם, וידעתם כי אני השם. מוריי ורבותיי, מה היה כאן במכות האלה? אנחנו אמורים לדעת קצת חזלים, קצת לעשות איזה צבע למכות האלה. מסופר שהחופץ חיים,
כשהגיע, כשעבר פעם מישהו מתחת לחדר שלו ושמע אותו צוחק, הוא התפלא מה זה, אז הוא שמע שהוא קורא את מכת שכין. כל כך הוא תיאר לעצמו את זה, אז הוא התחיל פשוט לצחוק. איזה צחוק הקדוש ברוך הוא עשה מהחרטומים שלו, יכלו החרטומים לעמוד לפני פרעה, לפני השכין. אז תראו, קודם בואו נדבר על ההתעללות, עכשיו הקדוש ברוך הוא התעלל בהם, פשוט התעללות. דם, הוא הראה להם שהאלוהים שלהם לא שווה כלום. היהור בעצמו לא שווה. אחר כך הגיע הצפרדע, נגמר הצפרדע, אז הוא השאיר להם את כל הצחנה, את כל הצפרדעים בתוך מצרים, שיטפלו בזה, למה לא? שילכו עם מסכות אבך, שירוקנו את הרחובות. אחר כך הגיע מכת ערוב, ערוב זה טוב, עכשיו נפתח בית חרושת לפרוות, ראינו שהגופות נשארות במצרים, אבא צפרדע הם נשארו פה, טוב מאוד, אז עכשיו גם יישאר לנו, נפתח. פרוות במרים, אנחנו נמכור ביוקר. לא, נגמר מכת הרוב, לא נשאר הרוב אחד, לא נשאר חיה אחת בכל ארץ מצרים. בדם מתו להם הדגים, אין דבר, נאכל בשר, נאכל בשר לבריאות, בדבר הלך גם הבשר, אין דבר, נהיה צמחונים, צמחונים מאוד בריא היום, הלך להיות צמחוני, הגיע מכת ברד, שבר לו את העצים, אין דבר, נשאר חיטה וכוסמת. וסמת, בבקשה, מכת הרבה גם את זה גמר. הגיע מכת הרבה, אמרו אין דבר, לכל הפחות ממלא חביות, מלא הרבה עם מלח, נעשה שימורי נון מצרים. הלכו, עשו שימורים, שימורים, נגמר מכת הרבה, היה תחיית המתים, כולם ברחו להם, לא נשאר אחד, הרבה אחד בכל גבול מצרים. וככה הקדוש ברוך הוא המשיך להתעלל בהם ולהתעלל בהם 10 המכות. ועכשיו בואו נראה קצת את המדרשים של חז"ל על מכת על המכות.
תיאור 10 המכות הושמט מקלטת זו ונמצא בקלטת נפרדת, קלטת מספר 1.
ואומר לרבו ישי, רבי יהודה היה נותן בהם סימנים, דצח, עדש, באחר. מה רוצה רבי יהודה להגיד לנו בסימנים? אז יש בזה הרבה פירושים, והואיל והזמן שלנו כבר נהיה מאוד מאוד קצר, אז אנחנו נקצר גם בזה. דצח עדש באחר בגימטריה זה 501, והאחרים אומרים זה הכוונה כל המחלה אשר שמתי במצרים, אשר בגימטריה 501 לא אשים עליך. רבי יהודה נותן להם סימנים, תראו בבקשה, מי שיש לו את ההגדה הזאת לאור הנר יוכל לראות את הפירוש בשם הכלי יקר כאן. הלאה, רבי יוסי הגלילי אומר, מניין אתה אומר שלקו המצרים במצרים 10 מכות ועל הים לקו 50 מכות? במצרים מה הוא אומר? ויאמרו החרטומים אל פרעה אצבע אלוקים היא. ועל הים מה הוא אומר? וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה השם במצרים, ויראו העם את השם ויאמינו בשם ובמשה עבדו. כמה לקו באצבע? 10 מכות. הרי כתוב אצבע אלוקים היא. אצבע אלוקים מה אמרנו? זה היה על מה נאמר? זה נאמר על הכינים. מזה לומדים חז"ל אבל שאצבע זה 10 מכות. אם במצרים לקו 10 מכות, אז על הים לקו 50 מכות. אבל למה פתאום אם זה אצבע של הכינים אז רק מכה אחת? אז מה, שעתם? אז מסבירים המפרשים, הרי אמרנו שבכל מכה היה גם דבר, אז בכינים היה דבר ובכל המכות היה דבר, אז אם כינים זה אצבע, אז כל המכות זה אצבע, אז 10 מכות זה אצבע אחת, ואם ככה יד זה 50 מכות. רבי אליעזר אומר, מניין שכל מכה ומכה שהביא הקדוש ברוך על המצרים במצרים הייתה של 4 מכות, שנאמר ישלח במחרון אפו עברה וזעם וצרה משלחת מלאכי רעים, עברה 1, זעם 2, צרה 3, משלחת מלאכי רעים 4. אמור מעטה במצרים לקו 40 מכות והים לקו 200 מכות. ומה הכוונה בזה? שבכל מכה היו מעורבים מלאכי חבלה כאלה שזה נהיה כל מכה נהייתה 4 מכות. ורבי עקיבא אומר שכל מכה הייתה 5 מכות, ממילא יוצא שעל הים לקו 250 מכות. מוריי ורבותיי, מה המחלוקת? ידוע הפירוש של הגאון מווילנה שנחלקו כאן בגלל שכתוב כל המחלה ששמתי במצרים לא אשים עליך כי אני השם רופאיך, אז רוצים להוסיף כמה שיותר מכות על המצרים שיהיה כמה שפחות עלינו. ועכשיו בעמוד קוף זין בהגדה יש כאן בתוך המסגרת בשם המלבין, לאחר שסיימנו לספר את סיפור יציאת מצרים אנו עומדים לקרוא את ההלל, אבל כדי להלהיב את ליבנו קודם אמירת ההלל, לתת בינה בליבנו עד כמה מחויבים אנחנו להלל, יקדים לנו בעל ההגדה הקדמה לחשוב כל הטובות שעשה לנו השם. וזה אילו הדיינו בא להגיד את כל הטובות שהקדוש ברוך הוא עשה איתנו, ולא נקרא את הכל כיוון שבאמת הזמן מתקצר והולך. אילו הוציאנו ממצרים ולא עשה במשפטים, אילו עשה במשפטים ולא עשה באלוהיהם, אילו עשה באלוהיהם ולא הרג את בכוריהם, אילו הרג את בכוריהם ולא נתן לנו את ממונם, אילו נתן לנו את ממונם ולא קרא לנו את הים. רבו ישי, אם הוא לא היה קורא לנו את הים, מה היינו עושים? היינו נתקעים והמצרים היו הורגים אותנו, אז מה שווה כל העסק? התשובה היא, קריאת ים סוף לא הייתה כדי להימלט מהמצרים, אלא הייתה כדי להראות את ידו הגדולה. הרי כשנכנסנו לים, נכנסנו מצד אחד ויצאנו מאותו הצד. הים הרי נקרא כמו פרסה, ואם כן, קריאת ים סוף לא הייתה כדי לברוח מהמצרים, אלא רק שיתפטר מהם, נתפטר מהם, הקדוש ברוך הוא יתפטר בצורה אחרת גם כן, אלא שאנחנו צריכים להודות שהראה לנו את הנס הגדול של קריאת ים סוף. אילו קרא לנו את הים ולא הבראנו בתוכו בחרבה, אז בשביל מה צריך קריאת ים סוף? התשובה היא, בחרבה הכוונה לא הבראנו בתוכו בחרבה, חרבה הכוונה לייבש את הקרקעית של הים. יכל להעביר אותנו בלי לייבש את הקרקעית, היינו הולכים בבוץ, כמה שמלן שגם את הנס הזה הוא עשה. ואילו הבראנו בתוכו בחרבה ולא שיקץ, הראינו בתוכו גם דיינו. אילו סיפק צורכנו במדבר 40 שנה ולא הכילנו את המן, נו, אז איך אפשר? כוונה שנוכל מה שהגויים ימכרו, כן? ובלי שבת מה היינו עושים? נו, לא יודע איך אפשר לעשות בלי שבת. אילו נתן לנו את השבת ולא קרבנו לפני הר סיני, אילו קרבנו לפני הר סיני ונתן לנו את התורה, דיינו, מה היינו עושים בלי תורה? אז כבר אמר, הבאנו בשם הרב מפונבי, שאין הכוונה שלא היה נותן לנו תורה בכלל, אלא הכוונה, ההתק מהספר תורה היה נותן לנו, אבל הכוונה את ההכרעה מה התורה מתכוונת. זה הרי הקדוש ברוך הוא נתן לחכם ישראל, למעילי התורה, וזה מה שמנחי השרת התווכחו. הרי מה אתה מתווכח? יהיה לך עותק, יהיה גם לא עותק. לא, השאלה הייתה מי יחליט מה התורה מתכוונת, ואת זה הקדוש ברוך הוא נתן לנו ולא למלאכים. זה הכוונה, ולא נתן לנו את התורה, לתת לנו עותק אחד שיהיה לנו שמירת מצוות, ודאי שכן, אבל לתת לנו את התורה שנחליט מה באמת התורה מתכוונת, את זה אם לא נתן לנו גם דיינו. על אחת כמה וכמה, רבו ישראל, היא טובה כפולה ומכופלת למקום עלינו שהוציאנו ממצרים ועשה בהם שפטים ועשה לאלוהים והרג את בכוריהם ונתן לנו את ממונם וקרא לנו את הים והבירנו בתוכו בחרבה. ותראו רבו ישראל, יש כאן ליקוט באגדה על כל דבר, כמה דברים מעניינים מחזל, כדאי לראות את זה לפני הפסח, כי זה דברים באמת ששייכים. רבן גמליאל היה אומר, עכשיו רבן גמליאל רוצה, התשובה היא, לפני שמתחילים לקרוא את ההלל, מסכם לנו בעל ההגדה מהו סיפור יציאת מצרים שאין ראוי לפחות ממנו. התשובה היא, מי שלא אמר שלושה דברים אלו וטעמיהם לא יצא ידי חובתו. מה? כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח הוא יצא ידי חובתו, ואילו הן פסח, מצה ומרור. פסח שהיו אבותינו אוכלים בזמן שבית המקדש היה קיים, על שום מה? על שום שפסח הקדוש ברוך הוא על בתי אבותינו במצרים, שנאמר ואמרתם זה בפסח הוא להשם אשר פסח על בתי בני ישראל במצרים ולרפוא את מצרים ואת בתינו הציל ויקודה וישתחוו. מצה זו שאנו אוכלים על שום מה? על שום שלא הספיק מצגן של אבותינו להחמיץ עד שנגלה עליהם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא הוגה עליהם, שנאמר ויובו את הבצק אשר הוציאו ממצרים וגוד מסות קילו חמץ, כי גורשו ממצרים ולא יכלו להתמאמה וגם צעידה לא עשו להם. אוי רבי רבו ישי, התלמידי חכומים שיושבים כאן אולי יכולים להסביר לנו כאן פשט, מה פירוש לא הספיק מצקם של אבותינו להחמיץ? רבו ישי, הרגע דיברנו על זה שבחצות לילה פרו יצעק לכו מכאן, הרי אתם לעצמכם, ומתי הם יצאו למעשה? בחצות יום, 12 שעות היה להם. מה הם עשו? למה הם לא עברו בסק? למה? כי גורשו ממצרים. מה גורשו? היה לך 12 שעות לאפות, למה לא עשית את זה? התשובה היא, עד הבוקר היה אסור להם לצאת מהבית, פשוט איש מפתח ביתו לא תצאו עד בוקר. הגיע הבוקר, הייתה מצווה, הגולדן מצווה, מצווה שעשויה מזהב, לכו תביאו כסף וזהב, תיקחו מהמצרים, התפרסו בארץ מצרים לקיים את המצווה. חזרו, כבר היה קרוב לחצות, אוי ויי, לא הסתלטו מהר 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 מהר, כי גורשו ממצרים ולא הספיק בצלחם להחמיץ. זה נמצא בעמוד קורטט ו' כאן, כאן כתוב מהרב דוד לאון, הוא אמר לי את הפירוש הזה מאוד יפה. התירוץ: בחצי הלילה רצה פרעה לגרש את בני ישראל. אמר לו האלוקים: בלילה אתה מוציא את בניי? לא תוציא לבניי בלילה, אלא יצאו בראש גלוי בחצי היום. ב' בלילה לא לשו ואפו, משום שהיו סבורים שעוד תנאי לעשות מלאכה קטנה כזו בשעת יציאה ממש, ויותר טוב לעשות חם. ג' כאשר נגמר האיסור של ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר, היינו בעלות השחר, והתפזרו ישראל בכל מצרים באותה שעה שנאמר: ובני ישראל עשו כדבר משה, והגישו לו ממצרים כלי כסף וכלי זהב ושמלות. ד' משה קרא לישראל לבוא לרמסס, והלך כולו בכל מצרים מהלך 40 יום. כאשר הגיעו לבתיהם לאחר קריאת משה ולפני היציאה סמוך לחצות היום, התחילו ללוש את הבצק, שהרי עד עתה היו עסוקים. בלילה התקינו עצמם לצאת בהשכמה, וביום בביזת מצרים. ולכן כשהגיע כבר הזמן, אז גורשו ממצרים ולא הספיקו את זה גם להחמיץ. מרור זה שאנו אוכלים על שום משהו, שמרורו המצרים התחילה עבודים במצרים, שנאמר: וימרורו אתכם עבודה קשה בחום יום בלבלים וכל עבודה עושה את כל עבודתם אשר עבדו בהם בפרך. וכאן אנחנו מגיעים להלכה שבכל טוב ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, שנאמר: והגדת לבנך ביום ההוא לאמור בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. לי, איך יכול אני להרגיש את זה? זה מה שדיברנו בהתחלה, כשאתה יודע שאם לא הוא שהציל את אבא שלך, אז גם אתה לא היית היום בעולם, אז אתה מבין שאתה מרגיש את זה לבד. לפיכך אנחנו חייבים להודות, להלל, לשבח, לפאר, לרומם, להדר, לברך, להלל ולקלס למי שעשה לאבותינו ולנו את כל הנסים האלו, הוציאנו מעבדות לחירות, מיגול לשמחה ומאבל ליום טוב, ומאפילה לאור גדול, ומשיבוד לגאולה. ונאמר לפניו שירה חדשה ללוקה, באגדות בטעות כתוב ונאמר, המשנה אומר לתקן ונאמר. מדוע? כי שירה חדשה זה לשון נקבה, זה אומרים על שירה שיש אחריה שיבוד. שיר חדש נאמר בלשון זכר, זה כשאין אחריו שיבוד נוסף. אנחנו נאמר אלוקים שיר חדש, השיר הלך, זה יהיה לעתיד לבוא. שיר, שיר בלשון זכר, שירה זה על הגאולות שהיו כבר ואחריהן יש שיבוד. לכן לא שייך להגיד ונאמר שירה, אלא או ונאמר שירה או ונאמר שיר. נאמר שירה, נאמר שיר, נאמר שירה זה לא, זה כלאיים, זה לא יכול ללכת ביחד. כך מסביר המשנה ברורה, ולכן הוא מתקן את זה. וכאן אנחנו מגיעים לשולחן אוירך. כדאי לדעת מה שהמשנה ברורה אומר, לא להפסיק בדיבור, הרי כשמברכים תעמוניתי ולהכיל אסמצה צריכים להתכוון לכל הכזייסים. ממילא זה כולל גם את הכזייס של כך היה עושה הלל. הרי ברגע שאתה עושה כך עשה הלל ועל ריאלי בדי הלל, אתה הרי לא יוצא ידי חוי בו במצע הקודמת, אז אתה חייב להתכוון לכוירך הזה, אז אסור לדבר עד שמה. ולכן המשתמור אומר אפילו להגיד כך היה עושה הלל בזמן שמייס המיקדוש שהיה קיים, גם את זה לא להגיד לפני הכוירך אלא אחרי הכוירך. בכל פנים להפסיק מדיבור. איך המצות היום השנה? איך המצות השנה? דיקט. זה לא נושא לשיחה לפני הכוירך. אחרי הכוירך יכולים לדבר. נו, ואחר כך מתחילים, אחרי הברכת המוזן, אז מתחילים את ההלל, זאת אומרת מסיימים את ההלל, רבוי סי, ואחרי זה יש את השירים, את הזמירות האלה, ובכן ויהי בחצי הלילה. ויהי בחצי הלילה זה זמר שמדבר על כל הניסים הגדולים שנעשו בלילה, ובפרט בלילה הזה של ליל הסדר. כידוע שכבר רבקה אמנו אמרה ליעקב, כשאמרה לו לשחוט את השני גדי עיזים לאבא שלו, אז היא אמרה לו: זה הלילה הזה המשומר, לילה הזה שכל המלאכי השורץ הם אומרים שירה. היא כבר דיברה אז על הלילה הזה, עוד לפני יציאת מצרים. הלילה הזה, לילה המשומר, הוא בא בששת ימי בראשית לעשות בו ישועות לעם ישראל. וזה אז רוב ניסים לפלט בלילה בראש השמור את זה הלילה, גר צדק ניצחתו כנחלק לו לילה, הכוונה לאברהם אבינו שניצח את ארבעת המלאכים בלילה הזה. דנת המלך גר בחלום הלילה כשהוא לקח את שרה אמנו, אז הוא קיבל פליקים מהמלאך. הפחד את הארמים מאמש לילה, באמש לילה, הכוונה ללבן כשרדף אחרי יעקב, ויעשר ישראל המלאך ויוכל לו, זה יעקב אינו שנלחם עם המלאך, זה הכל היה בלילה הזה. זרע בכורי פטרוס מחצת בעלה חצי הלילה, הכוונה לבכורי מצרים. חילם לא מצאו בקומם בלילה, לא, חילם זה לא כוונה חיילים פה, רבוי זה טעות. חילם הכוונה, תראו בפירוש למטה, חילם זה כוחם, הכוונה לכספם וזהבם שישראל לקחו להם, למצרים. עכשיו, תיסת נגיד חרושת, הכוונה לסיסרא, בנחל, קישון. יעץ מחרב נובב עיווי, הובשת בגרב בלילה, זה סנחירים. קרא בן ומצבו באישון לילה, הכוונה לפסל שהקים נבוכדנצר ודניאל הרס לו את זה בלילה שם, כידוע, אם שנתן לו נשיקה ולקח ממנו את הציץ, ואז הוא נשבר. לאיש חמודות נגלה רז וחזות לילה, זה שוב הכוונה לדניאל שנגלה לו החלום והפתרון של נבוכדנצר. משתכר בכלי קודש נהרג בו בלילה, זה בלשצר, משם בו היה פותר בלפתי לילה, זה הכוונה לדניאל, ולמי? לדניאל. שנאה נתר הגגי, זה המן, עוררת נצחה על הבני דת שנת לילה, זה המלך אחשוורוש, לא יחד לישון. הוא רק תדרוך לשומר מה מלילה, צרח כשומר וסך עת הבוקר לצדיקים וגם לילה לרשועים, קרב יום אשר הוא לא יום ולא לילה. רם, הודה לכי לך היום, עד לך הלילה, שומרים אפקד לירך כל היום וכל הלילה, תאיר כאו יום חשכת לילה, ואי בחצי הלילה. זה הזמר הזה, אחר כך מגיע הזמר של אדירו יבנה ביתו. לא, כי לא נאה כי לא יאה. מה זה כי לא נאה כי לא יאה? לך, כי לך, לך, אב לך, לך, אב לך. מה זה הדבר הזה? הבוי זה קיצור של פסוקים. לך ולך זה קיצור של הפסוק, לך דומיה תהילה אלוקים בציון, ולך ישולם נדר. אז אנחנו אומרים לך ולך. לך, כי לך, קיצור של הפסוק, לך השם הגדולה והגבורה והתפארת והנצח והעוד, כי חול בשמיים ובארץ, לך השם הממלכה והמתנשא לכל הראש. לך, אף לך, קיצור של הפסוקים, לך יום אף לך לילה, לך שמיים אף לך ארץ. זה הזמר הזה. אחר כך מגיע כל בני, כל בני בני ביתך בקרוב, עם שבחים לקדוש ברוך הוא. כאן צריכים לשים לב, בלמד כתוב כאן למוד הוא, והבאנו כאן מהחתם סופר בהגעותיו לשולחן ערוך שאומר שמי שאומר למוד נמצא מחרף ומגדף. קדוש ברוך הוא לא למד מאף אחד, הוא לא צריך ללמוד, הוא מושלם. אלא שצריכים לו או לומר לימוד הוא או לומר לא יחם הוא. אחר כך מגיע אחד אני יודע, שניים אני יודע, הכוונה מה הזכויות שלנו שנגאלנו ממצרים. זה אפשרות אחת להסביר את השיר הזה. אפשרות שנייה, הדברים שבהם ישראל נבדלים מהגויים, וכל אחד יכול לראות באגדה, חבל להאריך בזה. ואחר כך מגיע חד גדיה. חד גדיה, אז יש כאן את הפירוש בשם אגדת מעשה ניסים, כתבתי את זה באגדה, אבל היום ראיתי פירוש מאוד יפה. כידוע שאברהם אבינו התווכח עם נמרוד, הוא התווכח איתו, נמרוד אמר שהוא עובד לאש. אמר לו אברהם אבינו, אז תעבוד למים, הם מחבים את האש, הם יותר חזקים. אמר, טוב, נעבוד למים. אמר, לא, אז תעבוד לעננים, הם מביאים את המים. טוב, נעבוד לעננים. לא, אז תעבוד לרוח, הם מביאים את העננים. אז בסוף כאן נמרוד נעצר. מעין זה כאן השיר הזה, חד גדיה, חד גדיה. למה המצרים עבדו לטלה, לגדים. באים בני ישראל ואומרים להם, חד גדרה, חד גדיה, ואת השונרה ונשך לגדיה. אז תעבוד לחתול. טוב, נעבוד לחתול. לא, אז תעבוד לכלב, הוא אוכל את החתול, שיהיה ככה. לא, אז תעבוד למקל, הוא מרביץ לכלב. לא, לאש, האש שורפת את למים, על השור ששוטה את המים, לשוחה ששוחה את השור. אז תעבוד למלאך המוות, שהוא יכול לשחוק גם את ואם כבר אתה רוצה לעבוד למלאך המוות, ואתה הקודש ברוך הוא, אז תעבוד ישר לקודש ברוך הוא. תאמין בו שהוא עושה, עשה ויעשה לכל המעשים. הוא נותן שכר טוב לשומרי מצוותיו, מעניש למי שיעבור על מצוותיו. הוא יכול לשנות את כל הטבע. הוא יכול להוציא עם של העבדים ולעשות מהם בני חורין נגד המעצמה החזקה ביותר. הוא יכול הכל, יכול לשדד את המערכות כולם. וזה מה שהתחלנו היום עם הדברים של התלמיד של הרב חיים מוולוז'ין. מה צריכים להסביר בלילה הזה? אך ורק להסביר היטב מכל דבר עומק הנס, גבורת השם, יכולתו לשנות הטבע כרצונו, ואהבתו לאמרו ושומרו החסד לאוהביו לדורותם, וכל הרחבת דברים וכיוצא בהם. חנניה בן הקשיא אומר, עשה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל לפיך, וירבה להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חופץ למען צדקו יגדיל תירו ויאדיר.